עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כסבית.
1 2 נכון. ענת, תודה. כל אני רוצה להיפרד מרוני דניאל, שהיה חבר שלי ואהבתי אותו, והיה ציוני, והיה גבר, והיה חבר, והיה מנץ', והיה עיתונאי מעולה, ואיש שכיף לדבר איתו, והרגשת שיש לך תמיד על מי להישען. וגם כשלא היינו בקשר אינטנסיבי, תמיד ידעתי שהוא לא מאלה שהתקעו סכין, ושהוא גבר, נו, בקיצור. אז רוני, נתגעגע אליך.
כן. מצטרף כל מילה, לא תיארתי לעצמי שאני אתפרק ככה בגלל מותו, כי היינו די קרובים בשנים האחרונות. אני לא אגיד לך מה הוא חשב עליך, כי הוא הרבה פעמים מתקשר אליי התוכנית.
ברור, הוא גם אמר לי.
אבל אתה צודק, סכין בטח לא היית מקבל ממנו בשום מקרה.
נכון.
כי הרעות הייתה אצלו מעל כמעט הכל, חוץ מהמדינה. והמשפחה כמובן. אני כתבתי עליו היום, ואתה יודע, כתבתי, הוא לא היה אובייקטיבי, וזה היה הקסם שלו, כי אנחנו לא אמורים להיות אובייקטיביים פה. אנחנו לטובתנו. רוני היה לטובתנו. כשהוא דיבר על הצבא, הוא היה לטובת הצבא. כשהוא דיבר על קרבות, הוא היה לטובת הצד שלנו. עכשיו, זה לא משנה את העובדה שצריך לבקר ולחשוף עוולות, גם בפיקוד צהל, התנהלות, דרג מדיני, מחדלים, סיפורים, הדחות, קצינים, פשלות, באלור עזר היה מגדלור. מגדלור, אגב, שמאוד עזר אז לרמטכ"ל, גדי אייזנקוט, לדובר צה"ל, לכל מי שעמדו שם בפרץ מול אתה יודע מי. אבל כן, הוא היה חבר, הוא היה מנץ', והוא הלך גם בסטייל, אתה יודע, בלי לדאוך.
נכון.
אגב, ביום חמישי ב-12, בתחנה הזו, ברמת השרון, ישבו שני החברים הטובים שלו, אלון בן דוד ויואב לימור, ויעשו כאילו את התוכנית שלו. הוא שידר פה ביום חמישי, אינון. כן, איך שאתה יושב כרגע, הוא ישב, ויעשו, הם הרי הגישו ביחד את הקבינט, והם יעשו את התוכנית שלו לזכרו בשעה שלו. ואני אגיד לך דבר אחרון עליו, תראה, אנחנו הרי מתחרים, עיתונאים זה קליקות, כל המדינים סונים ומתאהבים, מתחרים זה בזה, הפוליטיים, הצבאיים, הפליליים בכלל, זה הכל קיני קוקייה וצרעות. ואת רוני, הם כולם אהבו, כל אלה שהוא מתחרה בהם. קח את, בוא, אלון בן דוד, זה המתחרה הפרונטלי של רוני דניאל, ערוץ 12, ערוץ 13, אלון היה ערוץ אתמול, הם חברים כל כך קרובים, יואב לימור, כל, אמיר אורן ראיתי עכשיו צייץ, אתה יודע, היחיד כאילו, סגן השבט כזה, שבאמת אי אפשר היה לא לאהוב אותו, כי הוא היה כולו נשמה, הוא היה בדיוק הפוך, אתה יודע מה, התדמית הזאת, הגסה והצבר הישראלי הקוצני, ובפנים רך ומתוק. אתה זוכר את הסצנה שלו בסדרות עם קושמרו?
ברור.
מה אתה אומר על זה?
גבר, לא. זה מה אמרתי? אמרתי, דובר בגבר. סליחה שאני אומר, זה כבר לא מקובל להגיד את זה, זה לא פוליטיקלי קורקט, זה לא יפה.
כי אתה בעצם מכפיש נשים.
זה לא מכפיש.
לא, אבל אתה יודע, אם גבר זה מילת...
הערך של להיות גבר הוא כבר לא מה שהיה פעם, אתה מבין? אבל בסדר, אוקיי, אני זקן, אני מיושן, אני מהדור ההוא, אני לא...
אז רגע, אתה בעצם עכשיו אחרון הגברים, אחרי שרוני הלך.
לא, נשארו עוד קאבה. אתה לא ביניהם, אגב.
וביבי כן, אבל.
כן.
הבנתי. לא, תשמע, הסיפור שם הוא סיפור מעניין, כי קודם כל אני, למען הגילוי הנאות, אני הייתי בורח יותר מהר מקושמרו, אבל אתה יודע, הוא שידר בעצם, היו אז את ההוראות להתפנות, ואנשים זלזלו, והוא שידר הפוך, ולכן גם כשערוץ 12 לקח משם את השידור, כשהוא לא המשיך לשבת, אבל כן, הוא היה אמיץ. והוא היה ענייני, והוא התייחס בבוז לכל החוששים ולכל המפחדים ולכל ה... משהו מיוחד, דור שכבר לא קיים.
טוב, אני מקבל פה איזו הודעה שהולכים להרוס בתים של יהודים באדוריים. אתה יודע איפה זה אדוריים? דרום הר חברון?
כן.
זאת אומרת, אדוריים.
יש שם בסיס צבאי אפילו.
היה שם בסיס של הנדסה. של הנדסה קרבית. בושה וחרפה שזאת הממשלה הזאת של בנט, ראש ממשלה שהולך להרוס שם הבתים של יהודים. זהו, אין לי מה להגיד זה, אבל זה לא מפתיע. תודה בנט, תודה. תודה
אני
לך.
אני הייתי אומר על זה שבאמת מולץ להתחיל ללמוד מהניסיון ולהתחיל לבדוק דברים ולא על פי ציוץ בטוויטר.
לא, לא ציוץ, מישהו שלח לי את זה.
הרי אתמול החבר שלך היה עם נתניהו.
הם נערכים להריסת בתים.
לא, אבל אתה צריך לבדוק מה. תשמע, אתה הראשון שאמר פה את זה בתוכנית, אז בסיפור עם המורה והסמלה והמכנסיים. רגע, שנייה, הרי אתה פה צועק כל הזמן כשנתניהו עושה את הדברים האלה שבגץ יחריך אותו. והדוריים
נערכים להריסת המבנים, אוקיי? נערכים להריסת המבנים.
ויכול להיות שיש שם מצב בגץ גם כן, כמו שאתה תמיד מתרץ את מה שנתניהו כשהוא עושה את זה?
לא נראה לי,
מה פתאום? כי הכריח אותו בגץ? מה פתאום? אצל בנט אין בגץ, הבנתי.
עכשיו תראה, בדברקר יש להם כותרת, המס שמקפיץ את מחירי הדלק עשוי להוביל לזינוק של 30% במחירי החשמל. בוקר טוב דברקר, שלום אהלן, מה נשמע דמרקר? עכשיו, הם מביאים שם הטבלה שמראים שהמחיר בישראל הוא זול, כן? ביחס לעולם בחשמל. לעומת גרמניה, דנמרק, פורטוגל, יפן, בריטניה, צרפת, זה כן? אנחנו, המחיר שלנו הוא זול. רבותיי, דמרקר, אתם יודעים למה זה? בואו אני אגלה לכם סוד. זה הגז. זה הגז. בגלל הגז המחיר ירד. עכשיו, זה הולך לעלות המחיר של הגז, כן? הכותרת שזה הולך לעלות ב-30%, אתם יודעים למה? בגלל, זה הכותרת שלהם, אני מדבר לך, יודעים, אתה יודע למה? בגלל מס פחמן שהולכת להשית עכשיו השרה לאיכות הסביבה, או הסגנת הסביבה, או שקוראים לזה מס פחמן כדי לתעדף אנרגיות כאלה ואחרות. אז הנה עוד מס שהפרוגרסיבים יביאו לנו, כן? של מס פחמן עכשיו, שמחיר הגז יעלה ב-30%. גאונים, תודה בנט. תודה, תודה בנט.
מס חשוב מאוד.
צריך לצעוק ב-9 ו-10 דקות.
חשוב מאוד שאנחנו מצטרפים לכל העולם הנאור איתו, כי גם אם נשלם שקל ורבע יותר על בחשבון החשמל, ננשום אוויר הרבה יותר נקי ונמות הרבה פחות, צריך בשביל זה לבדוק את המספרים, לבדוק את הנתונים, ולהגיד אחר כך תודה בנט, אבל במקרה הזה תודה זנדברג. אני מאוד שמח, אחד הדברים הגדולים שקרו, הגדולים, בממשלה הזו זה שחזרנו לחיקו של העולם הנאור, כשאתה מסתכל מסביב ורואה מה קורה עם השיטפונות ועם השריפות, הכל נשרף, הכל נשרף, החוף המערבי של ארצות הברית נשרף, אוסטרליה, זה הכל מעשה ידי אדם, והגיע הזמן, אם זה לא מאוחר מדי, אז כן, מס פחמן, ועוד דבר נוצא לגלות לך בנושא הגז, הגז יותר זול מהנפט ומהסולר ומהדלק, ידעת את זה?
ברור.
זה לא חדש, זה לא בזכות ביבי.
בזכות ביבי הגז יצא מהאדמה, אתם הייתם משאירים אותו בים.
לא, כמובן.
כן, בזכות ביבי הגז יצא. רק בזכות ביבי.
ברור.
רק בזכות ביבי ושטייניץ, הגז יצא מהאדמה. אתה והחברים שלך, וזנדברג והחברים שלה, שאגב תהיה פה בשעה הבאה, הייתם משאירים את הגז, ואתם הייתם תוקעים את הגז עד עכשיו, כמו שעכשיו אתם מעלים את המחיר על הגז, כמו שעכשיו היא רוצה לתקוע את הצינור של הנפט עם האמיריות, לתקוע את השלום עם האמיריות. הממשלה הזאת רק נזקים. עכשיו עם הרוסים, הרוסים עכשיו תוקעים אותנו בהתקפות שלנו בסוריה נגד איראן. ראיתי בישראל היום שאיזה רוסי אמר שברגע שביבי הלך בלבנון, ברגע שביבי הלך השתנתה המדיניות, והם כבר עכשיו זה יחסים קורקטים בין המדינות. תודה בנט, תודה. עכשיו לא, בעניין הזה אני חייב להגיד לך, תשמע, לגיטימי בעיניי, לא, בעניין הזה, לגיטימי שמתחלף שלטון, ואין מה לעשות, ביבי באמת היה לו קשר אישי עם פוטין, אבל תראו איך אתם שותקים בעניין הזה. רוסיה משנה את המדיניות שלה לגבי התקיפות של ישראל בסוריה נגד איראן, ואתם כולכם, אירוע מטורף, מטורף, ואתם כולכם שותקים, זה בכלל לא אירוע. זה לא יאמין הדבר הזה. יש פה שינוי אסטרטגי מטורף, גם עם האמריקאים, גם עם הרוסים, ואתה לפני איזה יומיים שלושה אמרת, כן, זה לא בטוח, זה לא זה, והגורמים בצבא אומרים לי שלא השתנה שום דבר. הנה הרוסים אומרים, זה בגלל שנתניהו הלך.
אני ממש מקווה רק למען בריאותך, לא פיזית, שאתה, כשאתה מדקלם את השטויות האלה, אתה לא מאמין בהן גם. כי באמת, איך שנתניהו הלך, פוטין הוציא הוראה להתחיל לירט את הטילים של חיל האוויר הישראלי. הרי זה אפילו לא עלוב. זה כל כך מצחיק, זה כל כך מופרך, וטוב שאתה מצטט גם את ישראל היום כמקור של האידיוטיזם הזה.
מי אתה יותר טוב מישראל היום? אתה מדקלם את בנט בטורים שלך פי 10 ממה שישראל היום מדקלמים את נתניהו.
אני לא יכול לדקלם את בנט.
כתבת בדיוק אותם שורות שברנע כתב ושוורטר כתב, שופרות על מלא. כן, אז אל תדבר על אחרים שמדקלמים.
אם יורשה לי לענות למצבור ההבלים שישמע את הרגע בלי הפרעה, ואם לא, בוא נתקדם, אני מוותר.
נו, יאללה.
הר הגידופים, נטולי הביסוס האלה, שמתחיל בשקר, המופרע, המופרע, פשוט מופרעות, שאני וחבריי לא רצינו להוציא את הגז מהאדמה. אתה נפגש של קאט, יקירי.
לא אמרתי שלא רציתם, אמרתי שהוא היה נשאר.
הוויכוח הוא לא היה נשאר. אין בן אדם שפוי אחד. מי שחושב שצריך להשאיר אותו באדמה ולא לעשות הכל כדי להוציא אותו, צריך להיות מאושפז במחלקה סגורה כלשהי מיד.
של יחימוביץ' אמרה את זה.
הוויכוח הוא, אז תעלה אותה ובוא נשמע אם היא רצתה לזה, את זה בדיוק היא אמרה. הוויכוח הוא פשוט. וגם ממה שהקראת מקודם, ברור שמחירי הגז יותר זולים. הוויכוח הוא, האם במתווה הגז, במודל, האם החברות הגז משלמות, מקבלות פחות מדי או יותר מדי? אני שומע בעניין רב, כולל את הדברים של זה שהמציא את כל המתווה הזה, לטובת הממשלה, פרופסור ששינסקי, שהוא זה שעשה את הוועדה, הוא זה שקבע את הכל, הוא זה ששטייניץ מינה, ועכשיו הוא אומר, רימו אתכם. אז זה בכלל לא להוציא כן או לא את הגז. כל שאר הדברים שאמרת מופרכים לגמרי, אני אתמקד רק ברוסים. שנייה, אני שותה מים.
כן, אתה קצת בלחץ. לא יודע למה אתם כאילו, בראש, לא ראש ממשלה, אתם עדיין באובססיה עליו. תורים שלמים, אתה ממשיך לכתוב על נתניהו למרות שהוא כבר לא נמצא, אבל בסדר, אוקיי, אובססיה זה אובססיה. תמשיך, שתית מים, בוא.
אחד, כפי שאמרתי לך 200,000 פעם, אתה או לא מקשיב או לא מבין, אני אמשיך לכתוב על נתניהו כל עוד נמצא, והוא נמצא. הוא ראש אופוזיציה, הוא מצליח לשכנע את עדת הסחבות הנגררת אחריו שהוא תכף חוזר, הוא ממשיך להטריל את הממשלה, הוא מתקשר לבורלה, הוא עושה לילות לבנים, הוא מדבר שטויות, הוא ממשיך לשקר. אנחנו בלמנו את איראן, תגיד, אתה השתגעת? אתה יודע הרי בדיוק איפה איראן נמצאת. אתה בלמת משהו?
לא, אתה בלמת.
אתה קשקשת ודיברת.
אתה בלמת.
אני לא הפרעתי לך.
אתה קשקשת ודיברת.
אני לא הפרעתי לך.
טוב, אתה כבר מדבר רבע שעה, בן, בוא.
עכשיו לגבי הרוסים, לא נכון. עכשיו לגבי, אני מדבר, כל פעם אתה עוצר אותי. אני הרגע גמרתי מאמר ארוך מאוד לאלמוניטור על הנושא הרוסי. הגנרל, כל מה שהגנרל הרוסי הזה אמר, רוב הדברים פשוט לא נכונים פיזית. לא, הם לא נכונים. אני מאמין יותר לצהל. הם לא מיירטים לנו כלום. הם מנסים ליירט, תקשיב, מערכות ההגנה הסוריות, SA-22 ו-SA-17, זה הכל בעקבות לימוד שעשיתי על זה יומיים. יורות ומנסות ליירט את הטילים של ישראל כל הזמן. אחוז ההצלחה שלהם לא גבוה. העובדה היא שבסופו של יום המטרות מושמדות, וגם בשבוע שעבר, שהיו בו הרבה תקיפות, המטרות הושמדו. הרוסים עכשיו מנסים, הם שלחו את הגנרל להגיד את הדברים האלה, הם נמצאים במסע ומתן עם האמריקאים, אנחנו נמצאים במסע ומתן אמריקאים, יש פה משחק חדש, כל השלטונות זה, הם מנסים, אתה יודע, לייצר מצב, קודם כל לא מוצא חן ביניהם שיש יותר תקיפות.
טוב.
ויש יותר תקיפות.
תודה,
מדובר, אני מזכיר לך, שכשהם הפילו לעצמם מטוס בעקבות תקיפה של חיל האוויר, הייתה דרמה ענקית, וכולם נסו למוסקבה, והם הודיעו שלא היו יותר תקיפות. יש תמיד עליות וירידות. לחשוב שפוטין אמר, ביבי הלך, ואני עכשיו משנה את המדיניות, זה כל כך מגוחך.
אתה פשוט שופר.
תעלה רגע את גיאש אקדמי, יסביר לך משהו על פוטין.
אתם מגיעים לרמות פשוט של גיחוך. פשוט גיחוך.
אז תגחך.
המציאות משתנה, ואתם מאבטים את המציאות לפי האג'נדה שלכם. מה לעשות? זה מה שהרוסים אומרים, שביבי הלך ובגלל זה משנים את המדיניות. ואתה עכשיו עם בובי מייסס מתחיל להסביר לנו, לא, זה לא יכול להיות. ואם אתה חושב בכל מיני כאלה, השופרות שלכם, עכשיו, תראה, מה הקטע? שאתם מאשימים אותנו בשופרות. אנחנו ששינינו פה אג'נדה של עשרות שנים שאתם שלטתם בתקשורת. יום, יום, שעה, שעה, לא נתתם לאף אחד לדבר. בהתנתקות, המנכ״ל אמר, תוציאו את עינון מגל מהפרם, אני לא רוצה, הכל היחיד שהיה נגד ההתנתקות, אמרו, תוציאו אותו מהפרם שלא יעלה לאוויר.
אגב, כל פעם שאני מדבר עם טלי בן עובדיה, אומרת לי שזה לא היה ולא נברא.
בסדר, אז טלי אמרה, בסדר, נכון, אתה גם...
היא הייתה
הבוסית
שלך.
טלי אמרה, טלי לא הייתה, כי בוא, לא משנה, גם לא נכנס לזה. עזוב את זה.
טלי
לא
הייתה,
טלי כבר לא הייתה במערכת כשזה קרה. אבל זה פשוט לא יאמן. אנחנו ששינינו, יצאנו מהשורה, חרגנו משורת המקלה, אנחנו שלא מדקלמים את הדקלומים שלכם, הפתטים, המגוחכים, כמו שעכשיו השמעת, לנו אתם קוראים שופרות שאתם מדקלמים את הדקלומים של ליברמן ושל שר ושל בנט, יום, יום, שעה, שעה, לנו אתם קוראים שופרות, אתם לא מתביישים, תגידו לי, עולם הפוך ראי. איתי. עולם הפוך.
אחד, אנחנו לא מתביישים. שתיים, מה אתה לוקח את זה כל כך ללב? שופר אמור להיות שמח בשופרותו.
9 ו-8, אני בא, אז תהיה שמח.
3, 3, 3. אני משתדל להתמקד בעובדות. אותי מעניינת השורה התחתונה. האם ישראל לא תוקפת או תוקפת פחות במבם? והתשובה היא לא. אם הרוסים רוצים לעשות שריר, הם יעשו שריר, הם ירגעו, הם עשו את זה כבר. הם עשו את זה כמה וכמה פעמים בתקופת נתניהו, ובכל פעם המשבר חלף והכל הסתדר. אגב, זה תלוי גם באמריקאים. עכשיו, מה אני אגיד לך? אני מניח שאתה לא רואה תקשורת. כי ממשלת בנט, לפיד, חוטפת באבי אביה ועם אמא, במיינסטרים של התקשורת, על הנורווגי, על מספר השרים, על הטיפול בקורונה והוויכוחים שחוזרים עכשיו עם שאשא ביטון נגד משרד החינוך, נסירה נגד משרד הבריאות ולהפך. אתה חי באיזושהי בועה שריקלין יצק סביבך, שכאילו שופר, בוא נע, הם חוטפים בלי סוף, כולל מהעיתונאים הכי מזוהים איתם. אתה לא פותח אייטם בשום ערוץ טלוויזיה, ואני לא מדבר על 20, שלא משמיעים להם מה הם אמרו, ולפיד אפילו אתמול אמר פעם שנייה כבר, הרי שיבחתי אותו כשאמר את זה הפעם הראשונה, ממש כממשלה קמה, שמספר השרים מעצבן אותו וזה לא הולך למקום טוב, כי הוא לא אמר את זה סתם.
יופי שהוא אמר, שהתפטר.
אני, כמו שנתניהו התפטר, אבל אם
כבר אתה... הוא לא אוהב את זה.
אם כבר אתה מתעקש...
לפיד אמר.
אז בוא אני אעשה לך השוואה קטנה שמישהו עשה עבורי אתמול, בין ממשלת נתניהו האחרונה, הפריטטית נתניהו לפריטטית לפיד.
זה הבדל בין ממשלה פריטטית לממשלה פתטית.
ממשלת נתניהו היו 6 מפלגות, בלפיד 8. למרות זאת, אצל נתניהו 36 שרים, אצל לפיד 28. 7 סגני שרים אצל נתניהו, 5 אצל בנט לפיד. 3 כתבי אישום לראש הממשלה נתניהו, 0 לבנט לפיד. ו8 חברי קואליציה עם אישומים וחקירות שונות ומשומות בממשלה, ו0 כאן.
וכמה נורווגי? וכמה נורווגי שנכנסו?
הרבה מאוד, אמרתי מקודם נורווגי.
עכשיו סידרו למישהי מעילה שי וזן, מתקווה חדשה, להיות המשנה למנכ״ל משרד החינוך, כשאין עוד סמכויות לתפקיד. כלומר, עשו תפקיד, זה כבר המינוי ה-12 לדעתי של המפלגה הזאת, כן, יש לה 6 מנדטים, זה כבר המינוי ה-12, כולל הנורווגים, כולל יד ושם, כולל מנכ״ל זה, כולל פה, שם, כל מיני כאלה. עכשיו, המציאו תפקיד שזה משנה, אגב, משנה שני, כבר יש משנה למנכ״ל משרד החינוך, היא תהיה משנה שני, ואין סמכויות עדיין, המציאו סמכויות. אתה מבין? בוא, זה אמרתי לך, זה מרכז השמה. כן? אז זה לא ממשלה, זה פשוט...
אם היית מקשיב
עוד מעט, זה הולך לבטל פה את הבעיה של האבטלה במשק, הממשלה הזאת. לא יצטרכו חל"ת.
לא, חשבתי שנתניהו פתר אותה, לפי הדיווחים שלכם בקדנציה שלו.
נתניהו, טוב שאתה מזכיר לי, נתניהו אתמול התראיין אצלנו בערוץ 20. רעיון מאוד מעניין, מציע לך לראות אותו.
ברור.
שהוא אמר שם שני דברים...
אם היית מקשיב לי קצת, היית שומע שלפני דקה, אני אמרתי לך, הם חוטפים אפילו בדמרקר, הם חוטפים מכולנו על מספר השרים, על הנורווגי, ועדיין, אם תשאל רק אותי, אני לא מדבר בשם אף אחד, כדי להחליף את הממשלה הקודמת, כדי להרחיק את נתניהו מהשלטון, כדי לייצר תקציב לישראל ואת כל הרפורמות שכמעט את כולן, בעצם את כולן, אבל עוד לא, אני מודה שלא בדקתי, למשל את החקלאית לעומק, אני מאוד אוהב, זה שווה לי. אני הייתי משלם את המחיר הזה של ממשלה גדולה מדי, ואת יודע, הסיפור של הנורווגי הוא פשוט. ברגע שהליכוד עושה כל לילה לילה לבן, השרים היו צריכים להחליט לתפקד או לא לתפקד. אז הם קראו לכם את הצורה עם הנורווגי.
זה שאתה מקבל את זה, זה לא מפתיע. אובססיה זה אובססיה. אתה היית גם מקבל גם אם השטן היה מחליף את נתניהו. היית אומר, את המחיר הזה של השטן, אז אין בעיה, אז אין מה לעשות.
למה אתה, ממתי אתה מדבר זה שני? לא, לא, את השטן לא הייתי מקבל.
אבל קיבלת את ליברמן שלוקח כסף מתלמידי, מילדים של אברכים. זה, אתה יודע, השטן גם היה עושה את זה. לוקח כסף מילדים. מעונות, מפעוטות, מעונות יום של תלמידים, תלמידי תורה. אז זה לא השטן, זה ליברמן, בסדר. את זה אני מבין. אבל עזוב את זה, בוא נדבר על נתניהו. נתן רעיון מאוד מעניין אתמול לרל סגל ולי בערוץ 20. אמר המון דברים, שני דברים מאוד חשובים. אחד, הוא אומר, חודש אני כבר אומר, והממשלה הזאת מבזבזת זמן, צריך להביא את החיסונים שקנינו. הוא אומר, קניתי 10 מיליוני חיסונים, רציתי 20, קנינו בסוף בגלל בעיות קואליציונית עם גנט, כל הדבר הזה, קנינו 10 מיליון, צריך להביא את החיסונים האלה ולחסן מיד כל מי שמעל גיל 50 בחיסון שלישי. זה דבר אחד. הוא אומר, הממשלה הזאת אם לא תעשה את זה, תיכנס לברוך, ואנחנו רואים כבר מה קורה. זה דבר אחד. דבר שני לגבי איראן, הוא אומר, הם חייבים לעשות פה מהלך עם אג'נדה מסודרת,
מסודרת להילחם נגד הסכם הגרעין ולבטל את העניין הזה של אפס הפתעות מול האמריקאים. בקיצור הוא אומר, זה מטריף את שנתי מה שהממשלה הזאת עושה. עכשיו בינתיים ראינו גם שהממשלה הזאת השתקובר, היא עושה כל כך הרבה דברים, שיש לה משבר מול הרוסים, מול הסינים, מול הפולנים, מול האמירויות, מול הקורונה, כן? מול החקלאים, מול הנכים, מול, בטח שכחתי עוד כמה, אבל סבבה, הכל טוב, תמשיך.
חבל שאתה מפיץ את השקרים של השקרן המועד והנוכלולי הזה, כן? אפס הפתעות. דיברנו על אפס הפתעות, למה צריך לחזור על זה? לא היה, לא נברא, משל לא היה. אפס הפתעות זה מדיניות מדינית שלנו ושל אמריקאים, קיימת שנות דור, בתקופת אובמה אפילו תרחו לשקם אותה, כולל ממשלת נתניהו האחרונה. זה לא צבאי. השקרן הזה ניסה למכור לנו באחד משקריו והבטחותיו שהוא הפר, כעיקר הקטע של בנט שהפר, ברית הגנה עם ארצות הברית, כולם התפוצצו. כל מערכת הביטחון הסבירה, הרי הוא לא יעשה את זה, כי בברית הגנה עם ארצות הברית אתה לא יכול לתקוף כלום בלי אישור מוושינגטון. עכשיו הוא בא בטענות, הוא משקר, פשוט משקר. הוא הגיע, הוא בלם את איראן, האיש שבלם את איראן, שאנחנו עכשיו... כל הקונספציה שלו עם היציאה מהסכם הגרעין של טראמפ קרסה, כי איראן לא נרתעה מזה, הלכה קדימה, התקרבה מאוד, והיום אין מי שיעצור אותם. בגלל הדבר הזה.
טוב.
אבל תמשיך לה, טוב. יש לנו משבר מול הפולנים. כן.
לא, לא, תשמע, אתה מדבר הרבה שטויות, אבל בעניין האיראני זה פשוט אבלים. פשוט אבל כן, אתה לא בסדר. מבין כלום. אתה,
לא
אתה
כלום.
מתמודד מול נתניהו בנושא האיראני. בן כספית מול, אומר שנתניהו עשה
ינון,
מחדל בנושא האיראני.
בפעם האלף, אל תעשה את זה אישי. אני עושה את עבודתי.
אני בוודאי שאני אעשה את זה אישי.
מה שאני לא, אל תעשה את זה אישי.
שטויות. מה לא. לך ולאיראן? מה אתה יודע על איראן לעומת ראש הממשלה בנימין נתניהו? כן? לא, זה כל כך מגוח.
אני עוסק כל חיי.
זה כל כך מצחיק.
כולל בימים אלה.
לא, באמת.
לא,
זה מדבר בביטחון. בסדר.
אני עוסק כל, זה התפקיד שלי.
אז התפקיד שלך הוא מה? לחרטט?
התפקיד שלי הוא להביא את הציבור, לציבור שלי את האמת.
טוב. מה הציבור שלך? מה זה הציבור שלך?
אני לא, מי שקורא אותי, שזה רק כמה מאות אלפי אנשים, מי שמאזין לי פה ברדיו, כנל, וכל מי שחושב ששווה לשמוע אותי, זה לא הרבה כמו שלך כמובן, וכל מה שאני כותב מבוסס על שיחות עומק במאותיהן, עם כל ראשי זרועות הביטחון.
בסדר, כמו שהם אמרו שאי אפשר לעשות שלום עם האמירויות בלי הפלסטינים, כל הגאונים האלה,
לא, לא כל הגאונים האלה.
ואת ההתנתקות שתביא ביטחון.
הגאונים האלה...
עם אלה אתה מתייעץ?
לא, הגאונים האלה כבר לא איתנו, ואני מזכיר לך שנתניהו גם החזיר את חברון, אימץ את אוסלו, והצביע ואישר את ההתנתקות.
טוב, אגב, בעדכנים אותי שיש כבר 2,000 נדבקים היום. תודה, בנט.
נגיד עכשיו בוקר טוב ושלום לשר לביטחון הפנים, עומר בר-לב, שלום.
בוקר טוב.
מה שלומך?
אני בסדר, תודה רבה.
תשמע, אני רוצה להגיד לך שבצער רב אני די מאוכזב ממך.
רגע, שנייה, תצייצו את זה.
מה זה?
אי אפשר לספק את כולם.
אני אגיד לך למה. כי עשית כינוס בכנסת של ערבים שטוענים שהייתה אלימות משטרתית בפרעות השפעה. בשער שכם מתעללים ביהודים כל יום ואין מזור. אתה מקדם איסוף נשק מיהודים למרות שאנחנו בסכנה פה שעוד פעם תהיו פה התפרויות לאומניות. כתבת טור בארץ על זה שרצית לשחרר מחבלת להלוויית ביתה למרות שזה בניגוד לתקנות. צייצת בקטע של הטרדות נשים כשיום קודם נאנסה בקטע של תפוז מכני אישה בדרום תל אביב, על זה לא צייצת. לא יודע, כאילו זה תפיסת עולם פרוגרסיבית, פרוגרסיבית, שאני לא...
פרוגרסיבית. שאני
לא, פרוגרסיבית, כן. כן. שאני אומר, הלו, אתה שר לביטחון פנים, מה קורה?
תראה, אז כמו שאתה מוכזב ממני, גם אני מוכזב ממך בתור עיתונאי, שאתה לא בודק את העובדות. ואתה בין היתר מסתמך על כל מיני... הודעות, דיווחים לא מדויקים, אולי של עיתונאים אחרים, ואתה מייחס את זה אליי. אז בוא אני אתייחס לפחות לשתי נקודות שאלת. ראשית, בנושא הנשקים, לא היה ולא נברא. הדבר היחיד שוב, שהציבור לא, אולי לא כך מודע לזה, אז אני אסביר. לגבי הקריטריונים של נשיאת נשק אישי, הדבר היחיד שנעניתי להמלצתו של היועץ המשפטי לממשלה, שהנושא הזה לא ייקבע רק על ידי שר הבט"פ, כי אם על ידי חקיקה בכנסת. זה הכל. לא אמרתי שאני מתכוון או ממליץ לשנות את ה, את ה, את התנאים לא לכאן ולא לכאן. אז זה שעיתונאי מסוים פירש את זה כפי שאתה אומר, לצערי זה, זה לא נכון.
Okay.
זאת, זאת נקודה אחת. כבר לא זכר, כבר לא זכר את כל הנקודות האחרות שאמרת.
היה, אבל... היה למחבלת עם הטור בארץ, והיה את האונס בדרום תל אביב, והיה שער שכם, והיה כינוס בכנסת, וכאילו...
הכינוס בכנסת, שוב, אתה מטעה את המאזינים שלך. זה לא כינוס שאני עשיתי, זה כינוס
שאיימן
עודה עשה.
נכון.
ואני לא חושש, בניגוד לפוליטיקאים אחרים, אני לא חושש להגיע לכל מקום... גם אם אני צופה שיותח בביקורת, כי ברגע שבכל מקום כזה גם יש לי מה לומר, ובאותו כינוס אני פתחתי ואמרתי, פתחתי, סיכמתי וסיימתי ואמרתי, האלימות בחברה הערבית היא בלתי נסבלת, זה אחד הנושאים העיקריים שעליי להתמודד איתם, ולכן ברגע שיש אלימות כל כך נוראה, בלי שום פרופורציה לאלימות בכל מגזר אחר, אז דבר ראשון, אני מציע שאנשים יבדקו את עצמם, את החברה שלהם, ובהחלט בהקשרים שהם דורשים שהמשטרה תהיה יותר אגרסיבית ויותר מעורבת באיסוף נשק וכן הלאה בחברה הערבית. בהחלט אני מסכים לזה. דברים שגם השרים לפניי לצערי לא עשו את זה, והתעלמו מזה וברחו מזה, ואני לא אברח מזה. אז אני גם לא בורח ממקומות שאני צפוי לקבל עליהם ביקורת ולומר את מה שיש לי לומר, ואני גם לא צופה, לא בורח מהתמודדות עם הפשיעה ברחוב הערבי.
תגיד, אפרופו זה, זז משהו בקטע של איסוף הנשק? אני ראי, שמעתי הרבה מילים, לא רואה הרבה מעשים. ממשיכים לרצח שם אנשים, ראינו שזה יכול להיות גם איום פנימי באותן מאורעות שאינון דיבר עליהם. יש לך איזה תוכנית? אתה עובד על תוכנית?
ראשית אתה צודק ב-100%. אני יכול לומר לך יותר מזה, שהיו לא מעט תוכניות גם של הממשלות הקודמות, אבל אתה יודע, היו תוכניות מצוינות, רק לא היה יישום. אני, אחד הדברים הראשונים שעשיתי, זה תוכנית להתמודדות עם הפשיעה ברחוב הערבי. הצגתי אותה לראש הממשלה, קיבלתי רוח גבית. כמובן שזה כרוך בתקציב מאוד גדול, מאות מיליוני שקלים, כן? זה לא דבר פעוט. הצגתי אותה לשר האוצר, גם ממנו קיבלתי רוח גבית. לדעתי בימים הקרובים אמורה להיות מסיבת עיתונאים גם של ראש הממשלה וגם שלי בדיוק בנושא הזה, ושם אנחנו נציג את עיקרי התוכנית, ובסופו של דבר, איך אומרים, את הכסף סופרים ביציאה מהבנק, אז אני מאוד מקווה שאחרי דיוני התקציב באמת יהיה התקציב שכולם מדברים עליו בשביל לקיים את התוכנית הזאת, ואם זה יהיה, אנחנו נראה גם בחודשים הקרובים כבר שינוי, השינוי יהיה איתי, זה לא יהיה
לא זבן וגמרנו. מה אם לנער קצת את המשטרה, שר בר לב? מכל עבר אנחנו רואים, יש את שי אביטל, שם מתברר שחמש שנים לא עשו כלום והיו מתלוננות, יש את אני כתבתי על זה שכל חקירות צווארון לבן משות או מוקפאות, והקצינים, כל הקצינים שהיו מעורבים חקירות אלפים פוזרו בכל רחבי הארץ. יש תחושה שהעסק די תקוע, שאלה אם אתה מרוצה מהמשטרה, איך שמצאת אותה ומהמפכ"ל שלה.
תראה, המשטרה ספגה לא מעט על הראש בשנים האחרונות, מזה שהיו למעלה משנתיים שלא היה מפכ"ל והיה רק ממלא מקום, דרך מהלכים שנתניהו עשה כנגד בין היתר גם משטרת ישראל, ולכן מצאתי משטרה די מדוקת, ובמידה רבה בצדק מדוקת, ואחת מהמשימות שלי זה באמת, כפי שאמרתי, גם ברחוב הערבי, אבל לא רק, למשל בכל הנושא של פשיעה, נקרא לזה מגדרית, זנות, רצח נשים וכן הלאה, מיניתי יועצת שתעסוק אצלי במשרד ותעקוב אחרי בדיוק כל הנושאים האלה של...
זה טוב שאתה אומר את זה לינון, כי בטח מאוד מרוצה.
לא, הוא הזכיר רצח של אישה ביפו, שנדמה לי שהוא הזכיר את זה לפני כמה ימים. בהחלט, יש
לא, הזכרתי את האונס, את האונס בדרום תל אביב.
אונס, סליחה, צודק, אתה צודק. ומזה שבוע יש אצלי בלשכה אישה בשם יעל סיני, שזה תפקידה להתמודד עם הדברים האלה, להפנות את תשומת הלב, לא רק שלי, אבל גם של, גם של הגורמים במשטרה, וגם הגורמים בפרקליטות, ולראות שהדברים האלה קורים.
אוקיי.
שמתחיל שינוי.
כשאתה בודק ומסתכל על מה שקרה פה בפרעות, מה אתה מבין? שמה לא תפקד נכון אצל המשטרה ואצל השבק?
אני מבין, דבר ראשון, שכולם הופתעו. גם המשטרה הופתעה, זה הפתעה אסטרטגית, וגם השבק הופתע, זה דבר ראשון. דבר שני, מה שאני מבין, שכל מי שחשב שפשיעה ברחוב הערבי היא רק ברחוב הערבי, והיא רק פשיעה, זה ממש לא נכון. כי במהומות האלה ראינו ש... קריאות תיגר לאומניות כנגד זהות ישראל הפכו להיות כבר לא ברור איפה נגמרת הפשיעה ואיפה זה מתחיל, הקריאות הלאומניות האלה כנגד מדינת ישראל, והתשובה היא שאין גבול והכל מעורב, ולכן אני חושב שצריכה להיות בנושא הזה פעולה משותפת גם של משטרת ישראל וגם של השבק, וזה חלק גם מהכוונה שלי בתוכנית שהצגתי לראש הממשלה, כי ברור לחלוטין שהיום אין גבול, והאמירות בעבר, לא בהווה, בהווה יש שיתוף פעולה מצוין בין השבק למשטרת ישראל, אבל בעבר שהפשיעה אין לה, היא לא פוגעת בביטחון מדינת ישראל, ברור לכולם אחרי המהומות שהיו בערים המעורבות שזה המציאות היא אחרת, וכן יש פגיעה בביטחון מדינת ישראל.
השבק פישל פה? בעצם זה שהיו פה מהומות כאלה והוא לא התריע ולא ידע, ובעצם זה שזה התפוצץ זה פשלה של השבק?
תראה, ברגע שיש הפתעה אז כולם היו מופתעים. אם זה רק השבק היה מופתע ומשטרת ישראל או גורמים אחרים היו מטרים, אז הייתי אומר אולי כן, אבל לצערי כולם מופתעו, וממש כולם, כולל עד ראש הממשלה וגם עד אליי שהייתי בתקופה הזאת חבר כנסת, לא השר לביטחון פנים.
בכל זאת, יש אנשים שזה התפקיד שלהם, לא? או שמישהו פה,
נכון,
לא, יכול להיות השבק
אני...
לא, משהו השתנה בעבודה של השבק בעקבות האירועים? הוא כן עובד עכשיו בקרב ערבי ישראל?
חד משמעית השתנה, ולכן אמרתי שיש היום שיתוף פעולה מצוין בין השבק לבין...
צריך אבל לחדד את זה, מה זה השתנה? זה לא השתנה, הם עכשיו כדי לעצור את כל המעורבים, ואני רואה שיש עבודה כל יום בנושא הזה, לקחו, תילו גם את השבק פנימה.
לא, השאלה אם השבק עכשיו עובד גם בקרב ערבי ישראל כדי למנוע אירוע נוסף.
ינון, כל הזמן...
תן לשר לענות, ברחיית בן, תן לשר לענות.
אתה תן לי להשלים משפט ברשותך.
טוב, תשלים, לא?
בקרב ערבי ישראל.
אז אם אני יכול להוסיף, אז בהחלט יש הבנה והכרה גם אצל השבק שפשיעה ברחוב הערבי היא לא מסתיימת בפשיעה ואין לה קשר לביטחון מדינת ישראל ופגיעה בזהותה של מדינת ישראל. זה ידרבר למקומות כאלה שראינו שיש בפירוש פגיעה בגרעין המאוד בסיסי או מאוד אחיד שהיינו רוצים לראות בחברה
הישראלית. אבל מה השתנה? איך מונים את האירוע הבא?
מונים את האירוע הבא בין היתר על ידי זה שמעתה ברור שזה לא רק ענייני פשיעה, ולכן ברור שהשיתוף פעולה המצוין שקיים מאז שומר החומות בין השבק לבין משטרת ישראל צריך להימשך, אבל זה לא רק זה, זה עניין של מאבק במשפחות הפשע, זה עניין של הקמת שני שתי מחלקות לפשיעה חקלאית, סליחה, של פשיעה כלכלית במגזר הערבי, שזה מטרתה. זה ממשיך בזה שהמפכ"ל הקים את מחוז סייף שהולכים להשיק אותו בשבוע הבא, שזה מחוז שכל יהודו להתמודד עם מצד אחד עם הפשיעה ברחוב הערבי, ומצד שני עם במקומות שיש מקום לשיתוף פעולה עם ראשי עיריות ערביות וראשי מועצות ערביות, לעשות שיתוף פעולה ולעבוד יחד.
אני רוצה להספיק שאלה בנושא אחר. אתה חבר קבינט מדיני ביטחוני, היית מפקד סיירת מטכ"ל, יש חלק הביטחוני. אתמול נתניהו, לא יודע אם הוא אמר את זה ברון בערוץ 20, ראיתי ציוץ שלו בזו הלשון: אנחנו בלמנו את איראן, הם לא, הם זה אתם. תגובתך.
תשמע, תשמע, זה אמירה מאוד אומללה, כי מה שקרה בשלוש שנים האחרונות, שעד לפני, מה זה, שלושה חודשים נתניהו היה ראש ממשלה, האיראנים התקרבו לפצצה גרעינית, זאת בעקבות ביטול ההסכם, והיום הם הרבה יותר קרובים לפצצה גרעינית מאשר הם היו לפני שלוש שנים. ולכן האמירות האלה באמת הן אמירות סרק. השאלה עכשיו, האתגר שלנו, של הממשלה הנוכחית, זה איך עוצרים את הדבר ראשון, בולמים את האיראנים מהתקרבות לפצצה גרעינית, ודבר שני, משיגים אותם לאחור. ואת זה עושים גם בדיבור מאוד אינטימי של גורמי ביטחון ישראלים, וגם של נספק שראש הממשלה שיהיה בוושינגטון, הוא ידבר על זה עם נשיא ארצות הברית. וגם בדרכים אחרות.
אוקיי, מילה על רוני דניאל. הייתם ביחד בקורס מגדים, לא?
כן, אני הכרתי את רוני ב-1984, שהיינו, לא רק שהיינו ביחד בקורס מגדים, היינו באותו צוות, באותו חדר, שישה או שמונה שבועות, והתיידדנו מאוד. ומאז החברות הזאת בינינו נמשכה במשך כל השנים, וממש הוקעתי בהלם ששמעתי שאתמול הוא נפטר. באמת בן אדם, מבחינתי הוא גם היה חבר, בן אדם, חבר, מבין בנושא ביטחון, בהחלט בן בית בכל סלון, בכל בית בחברה הישראלית. אבל לי הוא היה גם חבר.
כן. עומר בר לב, השר לביטחון פנים, תודה שדיברת איתנו.
תודה רבה, בוקר טוב.
תודה, בוקר טוב.
לירן לוי לי, וואלה, שלום.
יאללה, נינון.
מה קורה?
טוב, מה קורה?
בסדר, תעדכן אותנו בסיפורים שי אביטל?
כן, סוכן הדוגמניות שי אביטל, שנראה לי שמי שצפה בטלוויזיה בשני הערוצים, 12 ו-13, בימים האחרונים, אי אפשר היה לא לשים לב לסיפור הזה, שני הערוצים, עסקו בזה גם גיא לרר ברצינור וגם חיים אתגר בחשיפה בקשת 12. למעשה יש תלונות של דוגמניות וצעירות על כך ששי אביטל, סוכן הדוגמניות, לכאורה הטריד אותן מינית, לכאורה קיים איתם יחסי מין כשהוא הביא אותם לדירה, ותחת כל מיני הבטחות שהוא יסייע להם ולקידום שלהם. צריך להגיד, בעבר היו נגדו, בעבר כבר היו נגדו תלונות במשטרה, חקירה שהייתה בעבר, שלמעשה לא העלתה שום דבר, והתיק בעבר נסגר. ועכשיו, עם שני התחקירים האלה, הנושא הזה עלה וצף שוב פעם, ויש כרגע, מעבר לפרסום התחקירים ולעדויות ששמענו בכלי התקשורת, יש שתי תלונות במשטרה, במשטרת ישראל, כאשר הוא טס, ממש לפני פרסום התחקיר, הוא טס לטורקיה, הוא כרגע שואל שם, והוא עדיין לא נקרא לחקירה, אבל אין ספק שהוא כן יצטרך להגיע לחקירה ולהשיב על השאלות, ואנחנו נצטרך לראות האם באמת שתי התלונות יהיו עוד תלונות נוספות, והאם שתי התלונות האלה יספיקו כדי לבסס כתב אישום נגדו. צריך לראות איך זה יתפתח, כן.
יש תחושה שהמשטרה לא עושה כלום כמעט בשום דבר, אלא אם כן מביאים להם תיק סגור, מתלוננות נעולות, ואחרי פוליגרף, ואחרי שנקבעו מהם כבר עדויות. הרי הדבר הזה היום פתאום מתברר, זה לא באחריותך, אני מתייח את זה בך, אבל זה אתה הכתב שמסקר את המשטרה, כן. מתברר שכל התעשייה יודעת על זה שנים, כל מי שמדבר איתו אומר מאסטר, כי ברור כאילו, זה שזה יצא רק עכשיו, גלי גינת סיפרה שלפני שחמש שנים היא כבר כתבה, וכבר היו מתלוננות, ונפתחו תיקים ונסגרו. כאילו, מישהו מסוגל לנער את המשטרה הזו מתישהו? כי השר דיבר פה מקודם, לא נראה לי.
כנראה שלא, כי אנחנו גם זוכרים את פרשיית יהודה משי זהב, שכולם ידעו ודיברו, וזה כאילו היה ידוע במשך שנים, ומה היה ומה קרה. אגב, פרשת משי זהב, אתה זוכר, אנחנו גם דיברנו על זה וטעינו על הדבר הזה, מה פתאום יחה היא זאת שחוקרת הפרשה? פרוי אמר תל אביב, שזו יחידה מצוינת ומוכשרת, הטילו עליה לחקור את זה, למה היא אמר צריכה לחקור את זה, למה תיק הזה לא יכול לחקר באחת מתחנות המשטרה? ותשמע, אנחנו רואים שאתה יודע, הרבה יותר קל כשהתקשורת עושה תחקירים ומכינה ולועסת וממש מגישה למשטרה את החומר, אז כן, זה הרבה יותר קל, אין ספק שזה הרבה יותר קל.
טוב.
עצוב, נכון?
תגיד, אבל...
אבל אני רגע חייב להגיד משהו נוסף. הלוואי והפריצה לשכונת לאישה בת ה-50 בשכונת התקווה והאונס שהמסתנן מאריטריה עשה בשבוע שעבר, הלוואי וזה היה מקבל חצי מהווליום התקשורתי שהפרשה של שי אביטל קיבלה.
יישר כוח, יישר כוח, לירן לב.
נכון מאוד.
כל הכבוד.
תודה. לגמרי.
תודה שדיברתי.
אגב, מה שהוא עומד שם בה...
אין לנו זמן, בן, נגמר הזמן.
טוב, סליחה.
זהו, ביי, ביי לירן.
הרחת מעצר, חקירה נמשכת, ביי להתראות.
ביי.
אתם מאזינים לינון מגל ובן כסבית.
One, two. בן, איפה אתה? אני לא רואה אותך.
לא, אני פה.
למה אני לא רואה אותך ב... אין לי זום. למה...
תתגולל על איציק. מה אני אשם?
איציק.
אני רואה אותך מצוין.
באמת? איך אני נראה?
רע. במצוקה. תובע נאחז בקש, אבל שר אומר לי מיליון דולר, אז אני זורם.
הדוריים נערכים שם לפינוי של שבעה קרוונים. בושה וחרפה שהממשלה הזאת מפנה קרוונים מהדוריים, קרוונים של יהודים והדוריים. בושה וחרפה.
אתה שם לב מה קרה פה? אתה מצליח, הרי כותבים לי כל הזמן מאזינים, כל פעם שהוא תקוע על איזה בנקט עם איזה שקר של ביבי, הוא משנה לך נושא, שים לב לזה. בתחילת השעה הראשונה, ואני מבקש שתקשיב לי רגע, אני רואה אותך אם אתה לא רואה אותי, דיברת על זה שהולכים להרוס בתים של יהודים באדוריים, זה היה המינוח.
כן.
אמרתי לך, תבדוק רגע, אתה אולי, לך תדע, אולי יש שם צו בגץ, אולי אין ברירה, כמו דברים שכבר זה, הרי... עכשיו אתה מדבר שהם מפנים קרוונים.
כן, נו.
אתה יודע שיש אירוע שונה לגמרי, גם מבחינה חוקית ולוגיסטית וטכנית, בין הרס בית, שעומדת משפחה שבנתה בית.
עזוב, מפנים יהודים, נו, בן.
מפנים יהודים בהרבה מקומות ועוד יפנו.
זה לא בית, זה קרוון, נו, באמת.
ברור, ברור. ועוד יפנו, אגב, יפנו פינוי יהודים תמיד.
זה מה שאני אומר.
ויפנו את הערבים, מפנים יותר.
תודה בנט, תודה בנט.
לא פינוי יהודים. אצל נתניהו, כשפינוי יהודים זה היה רק בגלל בגץ.
לא יאמן, לא יאמן.
עכשיו אני רוצה...
את הדוריים אתה מפנה? הנקודה האסטרטגית הזאת, על הציר לכיוון אותניאל שם, אתה לא מתבייש לפנות את הדוריים?
לפחות תעשה עבודה, תסביר לצופה למאזינים מה הסיפור, למה פנים, מי מפנה,
למה?
מה קרה?
למה? בטח לא קיבלו אישור להתיישב, מישהו פה נותן אישור ליהודים להתיישב בארץ ישראל, שמעבר לקו הירוק, לא נותנים אישורים, לא, לא נותנים אישורים.
אז שזה שם 600 אלף מתיישבים.
אז יהודים צריכים, כמו שהיה במאה הקודמת, להתנחל, להתנחל. איך הקימו את קריית הנביאים? איך הקימו את חולתה? איך הקימו את כל הקיבוצים? איך הקימו אותם?
זה היה טיעון, אני מבין. טוב, מה לעשות מאזיננו היקרים? אי אפשר להתיישב ולבנות ולהתנחל בלי אישור, זה תמיד היה, גם אצל נתניהו פינו, בדרך כלל לא תמיד, את אלה שמופיעים על הקרקע, וכנראה שאין מה לעשות נגד זה. אבל, לעומת זאת, קוראים לי פה, מזכירים לי, שאתמול נתניהו דיבר ברעיון אצלכם, על החוק של גדעון סער, בנושא הראש הממשלה עם כתבי אישום,
נכון.
וקרא לו חוק איראני.
נכון.
אם יעשו את זה, זה יהיה הטיקט שלנו בבחירות, יעורר זעם, וזה בקיצור, הוא שכח לציין, שב-2008 הוא הצביע בעד החוק הזה, ככתבו וכלשונו.
אוקיי.
האיראני. אבל זה הכל, אתה יודע, אבל... זה התזה.
תקשיב, כשביבי
מפנה, זה בגץ.
הפרק...
כשביבי מציע לבנט ראש ממשלה עם שהמנדטים, זה מותר. כשביבי עושה סיור בבלפור למנסור אבאס, המשיח מותר לו. כשמישהו עושה, אחר
ביבי
עושה...
ביבי לא הקים ממשלה עם מנסור אבאס.
כי סמוטריץ' לא נתן לו.
ביבי ניהל מסע ומתן עם אבאס, הוא לא הקים ממשלה, הוא לא נתן לו את הנגב, הוא לא הפסיק הריסת בתי מחבלים, הוא לא נתן לו 53 מיליארד, הוא לא נתן לו עוד חצי מיליארד לבזבוזים. תפסיק, יש, גם בפלילי יש הבדל בין כוונה לרצח לצורך העניין לרצח. מה שהם עשו פה זה הפשע עצמו. הם עשו את זה. אתה יכול להגיד, הוא רצה, הוא פלירטט עם זה, הוא היה לו כוונות, היו לו כל מיני דברים כאלה. הוא לא עשה את זה. מה שהם עושים, הם נתנו 53 מיליארד, ועכשיו הם רוצים לקצץ בתקציב ולהעלות מיסים. זה לא אותו דבר.
וזה לא יתפוס, לא ברמה ההיסטורית, לא ברמה הפרקטית, לא בשום רמה. כל ילד קטן, כל מתנחל בן 4, חרדי בן 5 ויהודי כלשהו יודע שלא הייתה קמה ממשלת השינוי עם מנסור עבאס בלי ההכשר שנתניהו בסיוע נלהב, צריך להגיד, שלך ושל רבים אחרים להכשרת מנסור עבאס. הוא לא עשה את זה כי הוא לא יכול היה לעשות את זה. כי היה איתו בן אדם, אידיאולוג, שאני ממש לא מסכים עם האידיאולוגיה שלו, אבל זה המצב, שאמר, אני לא עושה את זה. קוראים לו סמוטריץ'. אגב, על ויגדור ליברמן, גידפת אותו בתחילת התוכנית, לשיטתך, אני משבח אותו כאן. אתמול הוא הודיע, ואני מקריא את הציוץ שלו, היום אני מוציא לפועל. צעד חשוב שיסייע לקשישים וניצולי שואה במדינת ישראל, העלאת קצבת השלמת הכנסה לגמלאים לסכום השווה ל-70% משכר המינימום.
טוב, זה האלקטורט שלו.
מדינת ישראל חייבת לדאוג לאוכלוסיית הגיל השלישי, והוא גם האלקטורט שלי, ואני אפילו מתקרב בעצמי לגיל הזה, רק אני צריך את הקצבה. וכמי שדוגל במשנתו של זאב ז'בוטינסקי, הוא וחמשת הממים, זה מה שאני עושה.
אז ברור, כשהממשלה
הזו עושה משהו טוב.
לפחות אני שופר של מנהיג עולם, ולא של איזה נחלולי שהבת שלו עם 7 מיליון דולר הייתה, או שקל, בבנק, כן, בן אדם שלוקח כסף ממעונות יום של ילדים, של תלמידי תורה, שאומר שצריך לזרוק את החרדים במיז, ביבי בחיים לא היה מדבר בשפת ביבים הזאת, בן אדם אפל, אתה מבין? אתה שופר של בן אדם אפל של ליברמן, אבל תמשיך למחוא לו כפיים.
אני אמשיך לעשות מה שאני רוצה, וביבי דיבר בשפת ביבים יותר, ביבי קינה את המפגינים מפיצי מחלות, זה האזרחים שלך, אבל אנחנו לא נלך עכשיו לביבי. אני רוצה להגיד לך שני דברים. קודם כל, בזמנו אני זוכר, לא העליתי את זה בסוף פה בתוכנית, אבל בשבועות והחודשים האחרונים של ממשלת נתניהו, השרה להגנת הסביבה קראו לה גילה גמליאל, והיא פנתה ברעש גדול, ואני יכול להכיר לך כותרות, השרה להגנת הסביבה, יש לבטל את הסכם שינוע הנפט עם איחוד האמירויות, יש עשרות כותרות על זה, היא הסבירה כמה נזק זה, כמה זיהום זה, כמה אנחנו צריכים את זה,
וואו,
ועכשיו
וואו,
יש שרה להגנת סביבה,
מדהים,
שחושבת אותו דבר, עוד מעט תדבר איתה, אבל אני רוצה להשמיע לך.
גילה גמליאל, אגב, היא גם
כן, כן, ברור,
משתתפת
גילה
עכשיו
גמליאל
עם השמאלנים,
לא, כן.
היא אגב גם משתפת פעולה עם השמאלנים גם עכשיו בעניין הזה, בושה וחרפה, זה מה שיש לי להגיד לה על הדבר הזה, היא לא מבינה מה זה הצינור הזה, היא כל הפסד,
רק אתה מבין.
נכון,
ברור,
נכון, אתם פשוט
ברור.
בורים והמארצות. אתם לא מבינים
בדיוק
את המשמעות של מה שנתניהו עשה עם האמירויות, אתם לא מבינים מה המשמעות של זה מול איראן, אתם לא מבינים את היתרונות האדירים שיש לדבר הזה מבחינה אנרגטית לנו, לאמירטים, והאפשרויות שיש לנו לקבל
צלקים. אז אני אמליץ לכולם לבוא לסמינר אצלך, אתה מבין? ואז ישאלו אותך שם, אולי ישאלו אותך שם גם איך יכול להיות שנתניהו קיבל את המושכות לאיראן, בכלל לא היה אורניום מועשר, ואילו בחודש שעבר הם הצליחו להשאיר 60%.
לא, אתה תמשיך לדבר על מה נתניהו עשה עם האיראנים.
אבל ברור, אני אמשיך, זה התפקיד שלי בדיוק, וזה שאתה ונתניהו רוצים להכפיש את התפקיד שלי, אז תמשיכו. אני רוצה להמשיך להשמיע לך, אתה הרי בבחירי מערכת הביטחון, אתה מזלזל בכולם, כי רק נתניהו יודע. אז אתמול בהיעדרי הבאת לפה בחיר מערכת הביטחון, נדמה לי שהוא גם לא מזוהה עם השמאל, ואתה שאלת אותו על המעורבות, האם זה כאילו הרוסים משנים עמדה בגלל שראש ממשלה התחלף, רק אתה מסתיר את זה ממני, אז הנה אני אשמיע את זה למאזינים, הנה.
חושב שזה שנתניהו לא נמצא שם בקשר האישי מול פוטין זה חלק מהפקטורים?
לא.
אין עניין, אין עניין אישי פה, אתה אומר.
תראה, תמיד יש יתרון עצום או גדול לכך שיש קשר טוב בין מנהיגים. אני לא מזלזל בזה. אבל אני לא חושב שהאינטרס הרוסי שם הוא נקבע בשל זה, או שיש פה איזה מערוף אישי לנתניהו לטובת ביטחון ישראל בנושא הזה, שהוא מקדים או קודם או מועדף על פני האינטרס
הרוסי. אבל עובדה שמשהו פה משתנה כשנתניהו, הממשל באמריקה והממשל בישראל השתנה?
כן, יש עוד דברים שמשתנים שם.
מה?
יש את העניין האיראני, יש את העניין הסורי עצמו. יש שם הרבה פרמטרים.
טוב, הבנו, לא, הנקודה הובהרה.
אנחנו חיים פה, תחת השינוי של נתניהו, אז נראה לנו שזה מרכז העולם.
כן, כן, מבחינתי, הלו, חבר'ה.
לא, באמת, אתה כל כך מגוחך לפעמים, אתה מביא את ישראל זיו כתנת למסייע.
אני לא הבאתי אותו, אתה הבאתי אותו.
שהרוסים אומרים שזה בגלל שנתניהו הלך, אז אתה מביא את ישראל זיו. כמה מגוחכים אתם יכולים להיות, באמת? כמה שופרות אתם יכולים להיות? הרוסים אומרים את זה, לא ישראל זיו.
איזה רוסים אומרים את זה?
אמר את זה רוסי, תקרא בישראל היום, יש ציטוט של רוסים, מנציג של רוסיה בלבנון, אמר את זה, ואגב, פוטין בזמנו בעצמו אמר שהקשר שלו עם נתניהו משפיע על היחסים בין המדינות.
כן, ואנחנו מגוחכים.
נכון. תשמע,
קודם כל, אני לא הבאתי את ישראל זיו. אתה הבאת את ישראל
לא,
זיו.
לא, עכשיו הבאת את ישראל
אתה,
זיו.
ברור, כי אתה, כי הוא סתר
אבל,
אתמול.
אבל הבוקר יש דיווח בישראל, כמה מגוחך, אלוקים?
דיווח בישראל היום,
השם
אני...
השם צבקות.
דיווח בישראל היום זה אמין בערך כמו דיווח בערוץ 20.
לא, אתה אחד. אמין.
שתיים, כל מי שעוסק בזה יודע שכל הסיפור של רוסיה ופוטין זה אינטרסים. מי שבאמת מאמין, שבגלל שנתניהו כבר איננו, פוטין הולך שנות מדיניות של כל מזרח תיכון, הוא או טיפש מופלג, או חבר בקאט, או שניהם ביחד.
או שאתה טיפש פה.
נכון.
שאלה העובדות,
נכון,
ואתה שופר,
אובססיבי,
טיפש, שלא
לך,
מבין את המציאות ומעוות אותה כמו פלסטנילה לפי האג'נדה שלו.
אני רק מזכיר לך שהמציאות היא שישראל תוקפת בסוריה על פי פרסומים זרים גם אתמול ושלשום, ולכן זה הדבר שצריך בסוף לעניין אותך. אני יכול גם להגיד לך שבמחקר שאני עשיתי בימים האחרונים, בניגוד לך, ועם העשרות מקורות שדיברתי, יש פה כל כך הרבה אינטרסים, למשל. הם דיברו עכשיו על ה-SA-17 וה-SA-22 שמנסים למכור כל הזמן הרוסים, אבל הסינים מצליחים להקדים אותם גם באפריקה וגם באיראן, ולכן יש כאן כל כך הרבה דברים, אבל אתם רתומים לעגלת התעמולה של בנימין נתניהו, שבאמת בלעדיו גם אפשר לדבר עם בורלה.
לא, זה לא קשור, תתייחס לעובדות.
אפילו נרגונטש דיבר עם בורלה.
אתם פשוט לא מתייחסים, זה פשוט אתם פושעי תקשורת. זה תקשורת פושעת.
אנחנו נתייחס לעובדות.
אתם פושעי תקשורת.
שאתה תכיר בעובדות, למשל שאיראן יש לה עכשיו אלפי טונות של אורניום מואשר, והצליחה להשאיר ל-60% לראשונה בהיסטוריה. בחודש שעבר.
וזה אשמת נתניהו גם,
ברגע שאתה מתכחש לעובדות, לא, זה באשמתי.
כן.
זה הכל קרה במשמרת שלי.
גורם רוסי בכיר צוטט בכלי תקשורת בלבנון, כשאמר כי התאום המוקדם עם ישראל פסק ברגע שקמה הממשלה החדשה ונתניהו סיים את תפקידו. ניתן לומר שכיום הקשר שלנו עם הכוחות הישראליים שנמצאים בצד הישראלי של הגבול עם סוריה, הוא קשר קונקרטי ואינטרסנטי לחלוטין. הבנת את זה, ברוך?
זה לא היה... וזה לא נברא, כי בניגוד לגורם רוסי בכיר, שאפילו לא מצוטט כאן בשמו ועוד איפה, בסמרטוטון העלוב ביותר שהוא פס
לא,
פעם.
אין לך שום יתרון על ישראל היום, אתה לא עיתונאי יותר טוב
לי.
מאף עיתונאי בישראל היום.
יש
אוקיי?
לי.
אתה לא.
יש לי.
הפדיחות שעשית בתקשורת, הן לא פחותות ממה שעשו בישראל היום.
חזרנו עכשיו אל הקטע שלי.
אתה מבקר, אז אני מבקר אותך, מה קרה?
לא, אני ביקרתי עכשיו עיתון, ואתה מבקר את השותף שלך לשידור. אז אם לא תפסיק, הוא לא יהיה שותף שלך לשידור.
מה אתה אומר?
ברמה הכללית. כן, אמרתי לך את זה כבר 1,000 פעמים. מתי שהוא תפנים את זה?
תתמודד.
אם אתה רוצה לעשות...
אתה מעביר ביקורת, תדע גם לקבל ביקורת.
לא,
אני לא... רק על שתקשורת אי אפשר להעביר עליהם ביקורת.
אני לא אקבל
אותך. כי בורים להעביר ביקורת על כל העולם, אבל עליך אסור להעביר ביקורת.
בוא נעביר רגע את זה. אתה קראת לי טיפש וזה לא עניין אותי.
אתה קראת לי טיפש ושקרן ולחלולי ושופר. כשאתה תפסיק לקלל אותי, אני אפסיק לקלל אותך. תדע לקבל ביקורת. אל תהיה גיבור ותעביר כל היום ביקורת. ותתבכיין, ותתבכיין כמו ילדה.
למה אתה לא מאזין?
תתבכיין כשמעבירים עליך ביקורת.
ינון, למה אתה לא מאזין למילה אחת שאני אומר אחת? אני לא אמרתי, לא קראתי, קודם כל, אמרתי, לא אכפת לי שאתה קורא לי טיפש, וגם לא קראתי לך טיפש. אמרתי, או שהוא טיפש, והוא, זה לא אתה, או שהוא חבר בקאט. כשאתה עכשיו עושה לי אלה עם חייך, על הפדיחות שאני עשיתי בתקשורת בקריירה, אני לא מקבל את זה, זה לא יקרה. תחזור בך, או שאני מסיים כאן את השידור.
סיים את השידור.
אוקיי, שלום,
ביי,
תודה.
ביי, להתראות, שלום. איתמר בן גביר, שלום.
שלום, מה, עוד פעם שם אקשן, הוא עזב?
עזב. מה העניינים?
זה גם הוא.
תשמע, אותו בניגוד אליך, לא צריך סדרנים כדי להוציא מהשידור, אתה מבין?
תשמע, הפרסה שהייתה אתמול היא, אתה יודע, אחד הדברים החמורים שמתרחשים. אגב, בתקשורת מנסים להוות את זה, להגיד מה, בן גביר אמר מחבל. זה התחיל בזה שאמרתי דבר מאוד פשוט.
בוא נשמע את זה, בוא נשמע את זה, ואחרי זה תסביר מה קרה, בסדר?
כן.
חברי הכנסת, סליחה, חבר הכנסת בן גביר, מקובל לומר אדוני היושב ראש,
אתה לא אדוני.
אני מבקש להצמד
אתה לא אדוני, ותפנה אותי לסעיף בפרוטוקול.
זה ההוראות של יושב ראש
הכנסת. איפה התקנון? איפה זה כתוב בחוק?
זה ההוראות של יושב ראש
הכנסת. אז תלמד את החוק ואחרי זה תבוא.
אלה ההוראות
של יושב ראש הכנסת.
אני מבקש ממך להפסיק בשלב זה.
אני לא מפסיק, כי אתה לא תגיד לי להפסיק. איפה כתוב בתקנון?
על ההוראות של יושב ראש הכנסת.
איפה זה כתוב בתקנון? לפני שעה אתה דיברת כאן על הר הבית.
אני מבקש ממך להציג.
ואתה אמרת, יהודים לא ייכנסו להרות כאשר אני הגעתי להר הבית.
אתה לא מקיים את ההוראות של יושב ראש הכנסת.
מי אתה? מי אתה? אתה מחבל. אתה צריך להיות בכנסת בסוריה, לא כאן. לא כאן.
אני מבקש להוריד אותו מיד.
לא יורד.
אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.
אתה מחבל, אתה לא תיתן לי לא לדבר.
אני קורא אותך לסדר פעם שנייה.
אתה לא תסתום לי
את הפה. טוב, הבנו, הבנו. והוא קרא אותך גם לסדר פעם שלישית. בוא נגלה למאזינים ולצופים שהוא קרא אותך לסדר פעם שלישית, והוציא אותך בכוח, ונאבקת, ועניינים ובלגנים, יש כותרות, אתה הרי אלופה, אתה הכי טוב בלייצר כותרות, אז הנה אתה עכשיו בשידור, תסביר.
אז אני מסביר שהתנהג חבר כנסת אחמד טיבי, סגן יושב ראש הכנסת, בצורה חסרת תקדים. כן, אין שום הנחיה, אין שום סעיף בתקנון שאומר שאני צריך לקרוא לו אדוני. אני לא קורא אדוני, מצטער, הבן אדם היה יועץ של ערפאת, הבן אגדם תקע.
אבל לא על זה הוציא אותך.
לא, בוודאי שעל זה הוא השתיק אותי. על זה הוא השתיק אותי. על זה הוא שיבש לי את הנאום, על זה הוא ניסה לקטום לי את הפה. אגב, הוא מדפקים לי שעכשיו באחד הרשתות בערבית, הוא אומר, תכננתי את זה מראש, זה היה, בן גביר רוצה להוציא אותנו מהכנסת, אנחנו נוציא אותו מהכנסת. הבעיה שלי שאדם כזה מנצל את הסמכות שלו, הופך להיות סגן יושב ראש הכנסת, זוכה אגב לגיבוי, בלי שום הבחנה ממיקי לוי, כנראה שהרי מיקי צריך את המשותפת, אז יושב ראש הכנסת גם מתנהג בחוסר איזון. והטענה שלי, לא, אני לא חייב לקרוא לו אדוני, הוא לא אדוני, מה לעשות? אני לא אקרא לו דבר כזה, רק כדי לסבר את האוזן, בשעה 4 לפנות בוקר, כן, אנחנו אחרי לילה ללא שינה, אבל בשעה 4 לפנות בוקר, עליתי לנאום, היה מנסור אבס, גם לא אמרתי לו אדוני, ומנסור אבס לא התנהג, כמו שאחמד טיבי מתנהל, הוא מנצל את הסמכות שלו שלא קדים.
לא, אבל הוא הוציא אותך אחרי שקראת לו מחבל, ומיקי לוי אומר שהוא לא מוכן לדיבורים כאלה ולהתבטאויות כאלה במליאה, ועל העניין הזה הוא נותן לו גיבוי.
כן, 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 הוא לא מוכן להתבטאויות כאלה כשמיקי לוי עצמו, כשהחבר כנסת באופוזיציה, אתה יודע מה, ניבל את הפה אפילו, אבל זה לא הסוגיה כאן. הוא שיבש לי את הנאום. זה נכון שבסופו של דבר קראתי לו מחבל, אבל זה לא היה לפני שהוא בא ושלח את הסדרני ואמר אתה לא תדבר ותצא מכאן ותתם לי את הפה. ואני טוען שליושב ראש הכנסת אין סמכות, גם יושב ראש, גם יושב ראש הכנסת, אין סמכות לחייב חבר כנסת אחר לומר מה שהוא רוצה לומר. אין דבר כזה, אני לא רוצה להגיד לו אדוני. ואני רוצה להגיד לך, זה לא איתמר בן גביר רק. מסתבר שהוא עשה את זה, אם תעשה גוגל, גם לזאב אלקין וגם למשה פייגלין. אלקין מסכן, אמר לו איזושהי חצי אמירה, אז הוא סילק אותו. פייגלין, אני לא יודע בדיוק מה היה הוויכוח. ולו דוקטור בן ארי, אני זוכר, אירוע בינו לבין אחמד טיבי. כאשר הבן אדם הזה לא ראוי להיות גם יושב ראש הכנסת, הוא מגיע לדוכן, הוא מנצל את הסמכויות שלו, ועל מה ולמה?
טוב, אז מה עכשיו, אתה הגשת מה התלונה ו...
עדיתי ליועצת המשפטית של הכנסת, בוא נראה מה היא אומרת, אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד, אני לא אקרא לו אדוני, מבחינתי מי שמעלל שהידים, מי שתקף חיילי צהל, התקשורת העבירה לו את זה, אף אחד לא מדבר על זה שאחמד טיבי תקף חייל צהל דרוזי, ואמר לו אתה שווה את הנעל שלי, כל מיני דברים כאלה, אני אקרא לו אדוני, הוא לא אדוני, ואני מוטרד מדבר אחד אינון, שהכנסת הזאת, הקואליציה הזאת, קואליציה שמסתמנת יותר ויותר, כי יש קואליציה של סותמת פיות. הם עושים דברים שלא נעשו כאן בכנסות קודמות. הם משתיקים, הם מונעים מאיתנו את חופש הביטוי. הם דורסים אותנו בוועדות. הם עושים דברים שלא יעשו. אני שואל את עצמי, איפה כל אותם אבירי זכויות שלטון החוק, וכל אותם אלה שבתקופת נתניהו דיברו על זכויות המיעוט, ועל הדמוקרטיה שהלכה לנו ועבדה לנו, ותראה את ההתנהלות הגסה והברברית של הקואליציה הזאת.
טוב.
אגב, של מי שלא טועה וישאל אותי, רגע, אבל אחמד טיבי הוא לא קואליציה, אז אני רוצה להזכיר את כולם.
עזוב, זה אנחנו כבר...
אחמד טיבי הוא קואליציה, הוא רשת ביטחון שלהם, ראינו את זה, אנחנו רואים את זה כל לילה.
ברור.
וגם היום בחוק הדיינים, פתאום הם נעלמו מההצבעה, מעניין למה.
טוב, דיברנו פה מקודם עם השר לביטחון הפנים, שאני עברתי עליו ביקורת שהוא לא ציית שום דבר בעניין של האונס הברוטלי בדרום תל אביב, ושהוא השתתף בכינוס הזה של הערבים נגד האלימות המשטרתית, ושהוא רצה לשחרר את המחבלת, כמו שגדעון לוי קרא לו לעשות, והוא התנצל על זה שהוא לא הצליח ושהוא יפעיל כוח, אבל מה לעשות, זה בניגוד לתקנות, אז לא זה. איך אתה מתרשם מהתפקוד שלו?
גרוע מאוד, גרוע מאוד. עזוב את זה שהוא מתערב בכל מיני חקירות, עכשיו פתאום יש חקירה נגד בנצי, שהוא פנה.
איזה בנצי?
בנצי גופשטיין, מארגון להבה. הוא פנה וחוקרים, אני לא מבין את זה, איך יכול להיות דבר כזה. הרי תמיד בזמן השר אוחנה אמרו לנו, שרים לא מתערבים בחקירות ספציפיות, רק במדיניות, אבל בן אדם שהוא שמאל קיצוני, עכשיו הוא עושה, הולך לעשות עם העניין של הנשקים, לקחת
מהנשקים... לא, הוא אומר שזה לא נכון, הוא אומר שזה לא נכון.
הוא אומר שזה לא נכון, אבל הפרסה שמתרחשת מול העיניים שלנו יום-יום, גם בשמעון הצדיק, שממשיכים לתקוף יהודים, גם בשער שכם, גם בלוד, גם ברמלה, זה כנראה מאוד מאוד נכון, אנחנו רואים את זה מול העיניים, וזה מהמשפרת שלו, אגב, מה יש להתפלא? כלומר, לקחו איש, שלום עכשיווניק, בן אדם שהוא, המפגש הראשון שלו, אני מזכיר לך, היה עם זורקת אבנים, מישהי שמעודדת בריקת אבנים בלוד, ומה הוא אמר? גם הוא אמר, אם איתמר בן גביר, אני לא ייפגש. אז זה לא שזה חלום חיי
וואלה, ייפגש. וואלה, זה מה שהוא אמר?
כן, כן, כן.
עם הערבים שמתלוננים על השוטרים הוא נפגש, ואיתך הוא לא נפגש?
בוודאי, בוודאי, ועם דיראל אסת. דיראל אסת, שוטרים שלנו קיבלו מכות. חיילים קיבלו מכות. הוא גיבה שם את הפורעים. זה, אבל מה יש להתפלק?
לא יאמן, האנשים האלה אומרים, אתה מבין, יש כאלה שאומרים, אם החמאס צריך לדבר, אבל איתך לא.
כן, כן, זה הסביעות של השמאל הקיצוני והזוי, אבל אתה יודע, תמיד היינו רגילים שהשמאל הקיצוני והזוי הזה יושב במקרה הטוב באופוזיציה, במקרה שלנו, איך אומרים, הם מנהלים את מדינה.
טוב, אז רק נסכם בתודה בנט. טוב, כותרת ראשית של וואלה, יותר מ-2,000 מאומתים לקורונה, זינוק במספר החולים במצב קשה. וואו, 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 אנא חבר'ה, אני אומר, אתמול נתניהו ביקש, תתחילו לחסן חיסון שלישי. הבנתי שגם הפאוצ'י באמריקה עכשיו היום קורא לחיסון שלישי, מאיץ בעניין של חיסון שלישי. אז כנראה הוא ראה את הרעיון של נתניהו אתמול אצלנו בערוץ 20, והוא אימץ את האג'נדה הזאת. לגבי, אני רוצה להזכיר לכם שביום חמישי הקרוב בשעה 12, במקום רוני דניאל לצערנו, ישבו אלון בן דוד ויואב לימור, החברים שלו בתוכנית כאן ב-103, ויעשו תוכנית לזכרו, אז אתם כמובן מוזמנים. השרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג, שלום.
מה קורה ומה עשית לבן?
אז בי, זה יחסים, נו, זה סדיס ומזוכיסט נפגשים, פחות או יותר.
האמת, אני שומעת הכל שלך ואתה נשמע לי עצוב בגלל זה.
זה לא פשוט. כן, אנחנו אנשי שלום.
אז זה, יפה, בדיוק.
תמר, מה יהיה?
נקווה שיהיה טוב.
אבל את עכשיו גם תוקעת את ההסכם עם האמירויות בגלל הצינור נפט, כן, שזה דבר אסטרטגי וחשוב במעלה ראשונה ליחסים האסטרטגיים של מדינת ישראל במזרח התיכון.
מה אתה אומר את זה, אגב?
על סמך זה שדיברתי אתמול עם ראש הממשלה לשעבר והוא הסביר לי. זה דבר אחד, כן. ודבר שני, את רוצה לעשות עכשיו מס פחמן שיעלה, אני רואה כותרת בדמרק, שיעלה את מחיר החשמל ב-30%, בגלל שאת רוצה להילחם בדלקים פוסיליים, וכולל הגז, כן, שהוא לא מזהם, שהוא לא פוגע בגז חממה, זה נכון, אבל מדינת ישראל היא פסיק בעניין של גז חממה, אבל בגלל האג'נדות הפרוגרסיביות שלך, אנחנו נשלם על זה ב-30% על החשמל, ועוד כל מיני דברים, כן, אבל את המס על כלים חד פעמים, העיקר העליתם ב-40%. טוב.
אוקיי. אז ככה, קודם כל, אני גאה באג'נדות שהגעתי איתן, ואני בהחלט מתכוונת לקדם אותן, בשביל זה באתי לממשלה. אני חושבת שאלה אג'נדות חשובות, אני חושבת שגם ראש הממשלה הנוכחי, וראש הממשלה החליפי, שר החוץ, ושאר שרי הממשלה, האוצר, אנרגיה, תחבורה, אני, כולם, מכירים במשבר האקלים כמשבר ממשי נוכח, שמשפיע לא רק על העולם הגלובלי שאנחנו פה פסיק, אלא גם על ישראל. אנחנו נמצאים בנקודה רגישה מבחינה גיאוגרפית, אנחנו ליד הים, מושפעים ישירות מעליית מפלס פני הים, אנחנו נמצאים בסיכון מהתייבשות, התמעטות משקעים, אנחנו גם ככה באקלים יבש ומדברי. הדברים האלה משפיעים עלינו כאן ועכשיו. מי שחושב שאנחנו חסינים משיטפונות כמו שראינו בגרמניה, או מכיפת חום כמו שראינו בקנדה ובארצות הברית, אז הוא פשוט טועה, וזה דברים ממשיים שמדינת ישראל צריכה להגדיר אותם כאיום.
עזבי, אנחנו לא משפיעים על הגזי חממה, אנחנו לא משפיעים. אנחנו לא משפיעים.
מה זאת אומרת? אנחנו משפיעים על האוויר שאנחנו משמיעים.
אנחנו פסיק, אנחנו פסיק. אני אצייץ עוד מעט תרשים כזה, שמראים כמה ישראל משפיעה בעניין הזה של גזי חממה, לא רואים אותנו על המפה. אנחנו לא קיימים.
אני חוזרת ואומרת שאנחנו אולי פסיק בעולם, אבל אנחנו מושפעים מההתנהגות גם שלנו. ואני רוצה להגיד לך שלגבי ספציפית המס פחמן, רק תדע ש... האיחוד האירופי עומד להכניס מס פחמן בגבולות. כלומר, מדינה שלא תגבה את המס הזה אצלה בבית, תשלם אותו בכניסה לאירופה. אז אני חושבת שעדיף שבמקום שהיצואנים שלנו ישלמו מס נוסף שילך להפחתת הפליטות של אזרחי האיחוד האירופי, עדיף שנשלם אותו כאן.
מס על יצואנים או מס על תיירים?
מס על כל סחורה שנכנסת לאירופה, שבתהליך הייצור שלה, נפלט גז חממה שלא שולם עליו מס במדינת המקור, ולכן עדיף שהמס הזה יחזור אלינו למשק הישראלי.
והם קובעים גם כמה המס הזה צריך להיות?
בוודאי, הם קובעים את המס, הם יגבו את המס הזה, ואת יודע, גם אנחנו רוצים שהתעשייה שלנו תהיה תחרותית, והכלכלה שלנו תהיה תחרותית בעולם שהופך להיות עולם דל עד מאופס פחמן. האם אנחנו רוצים שהחברות שלנו, הסטארט-אפים שלנו יצליחו בעולם, שיוכלו למכור סחורות בעולם, אנחנו צריכים להתחרות בעולם משתנה. אירופה השיקה עכשיו גרין דיל, כדי לעמוד בהפחתת פליטות של 55%. זה משפיע דרמטית על העסקים האירופאים. אם אנחנו רוצים להתחרות בעולם, והמשק הישראלי, כמו שאתה יודע, הוא מאוד חשוף לעולם. הכלכלה שלנו סוחרת עם העולם, מושפעת מהעולם. זה נכון לדברים שנכנסים לכאן, וזה נכון לסחורות שלנו שמיוצאות. אנחנו לא יכולים להישאר מאחור. אנחנו לא יכולים להפוך את עצמנו.
אז המחיר חשמל יעלה לנו ב-30% בגלל זה עכשיו?
אז עכשיו, אוקיי, אז עכשיו, באמת, אנחנו רוצים להכניס את המס הזה, שבדיוק בגלל החשש מעלייה במחירי החשמל, אנחנו רוצים להכניס אותו בצורה א' הדרגתית, לאורך, קודם כל, רק להתחיל בעוד שנתיים, כדי לתת למשק זמן הערכות, וכדי לתת לחברות את הזמן באמת להתאים את עצמן. דבר שני, גם החל מעוד שנתיים, בצורה הדרגתית, אנחנו כרגע מדברים, וזה פשרה מבחינתנו, על פני עשור ומעלה. זאת אומרת, לאט לאט אנחנו נכניס את המס על הפחמן, כדי שגם בינתיים אנחנו נוכל להכניס, וזאת המטרה, להערך לעולם שבו הרבה מייצור החשמל...
נו, אבל זה מטורף! אבל זה מטורף! כאילו, למה? יש עדיין תחנות דלק פה שמזהמות פי 10 מהגז, ואנחנו משיטים על הגז שהוא לא מזהם פה.
אבל קודם כל, התחנות דלק האלה כבר ממוסות, הבלו הוא כבר כולל בתוכו את המרכיב הזה של הפחמן, ואנחנו בהחלט... התוכנית האסטרטגית של משרד האנרגיה, זה לצאת מהשימוש בפחמן בפחם, ובדלק, ממש תוך שנים ספורות, תוך 4-5 שנים, לאחר מכן, גם הגז הוא אנרגיה פוסילית, זה לא אנרגיה מתחדשת, ואנחנו, המטרה שלנו, זה לאט לאט, על פני עשור ויותר, להראות מעבר הדרגתי לאנרגיות מתחדשות.
מה, איזה יכולת של אנרגיה מתחדשת יש למדינת ישראל? הרי רוח אין פה כמעט, ובשטח אנחנו מצומצמים, והידרו אין לנו, כן? עם כל הכבוד לירקון ולירדן.
אצלנו בעיקר, המקור המתחדש כמובן העיקרי הוא שמש, ואנחנו צריכים לעבוד עם האנרגיה הסולארית בצורה כזו שהיא נכנסת לתוך המרחב המבונה, היא נכנסת בפתרונות טכנולוגיים שהולכים ומתפתחים בימים אלה, וישראל היא מדינה מובילה בחדשנות ובהתמודדות גם עם מדבור מצד אחד, כי זה דבר שמאפיין אותנו, אבל גם עם סטארט-אפ וסטארט-אפים בתחום הסולארי, בתחום האגירה, בתחום העצירה. סתם אני אתן לך דוגמה, אני ביקרתי לפני כמה זמן בצפון, שלח לי מכתב ראש עיריית נצרת עילית, היום נוף הגליל, וכתב לי שהוא הוריד את חשבון החשמל של העירייה ממאות אלפי שקלים בחודש.
זה ברור, זה ברור.
שקל,
אבל מה יהיה בחורף? ומה יהיה בחורף ובלילה?
קודם כל, אז לכן אני אומרת שהפתרונות טכנולוגיים של אגירה ועצירה של האנרגיה,
אין, כדי, אוקיי.
כדי שנוכל... קודם כל יש מתפתחים מאוד. דבר שני, אנחנו היום ב6% אנרגיה מתחדשת. אנחנו רוצים לשים יעד שלפחות, היעד המינימלי 30% ל-2030, וזה יעד שאנחנו צריכים להתחיל ולעמוד בו ולפתח אותו
במהירות. אז כשיהיה 2030, תמסי את הגז. למה עד אז המחיר של החשמל צריך לעלות?
רגע, אז קודם כל אמרתי, המס הזה יעלה בהדרגה מ-23 עד 33. זה לא קורה בבת אחת, בד בבד אנחנו חייבים לתת קריאת כיוון למשק הישראלי ולהגיד לו חברים בואו תצטרפו לעולם, אנחנו מצטרפים, מדינת ישראל מצטרפת לעולם, מתחילה לפתח את הפתרונות הטכנולוגיים, מתכווננת לשם, אתה יודע, העולם העסקי הוא צריך ודאות, הוא צריך לדעת לאיזה כיוון קובע המדיניות שולחים אותו, וזה התפקיד שלנו, אנחנו לא יכולים להגיד להם תמשיכו כרגיל ואז יום אחד ב-20-30 להגיד אופ, פתאום אנחנו צריכים להגיע ל-30% אנרגיות מתחדשות.
כן, אבל אם אתם מצד אחד אתם פוגעים בחקלאים, כן, בשביל להוריד את יוקר המחיה, מצד שני את היא חתומה על רפורמה שמעלה את המחירים לצרכן של החשמל.
אז אני שוב אומרת, הכוונה היא לא להעלות את המחירים לצרכן, הכוונה היא לכוונן את המשק ככה, שאנחנו נוכל באמצעות המעבר לאנרגיות מתחדשות, ובאמצעות התאמה שלנו לעולם, כן, לפלטות האלה יש עלויות חיצוניות, שכרגע משלם אותם הציבור. הציבור הרחב, ואנחנו, העיקרון של כל ההתנהגות שלנו וכל העולם הסביבתי, העיקרון זה המזהם משלם. מי שמזהם צריך לשאת בעלויות החיצוניות, ולא כלל הציבור הישראלי שמשלם אותו. משלם אותו במחלות נשימתיות, משלם אותו במקרה מוות מוקדם, משלם אותו במשבר האקלים, משלם אותו אגב בהתחרות של ישראל עם שווקים.
למה את מדברת אבל רק על הגז? מה עם הפחם שהוא מזהם פי אלף?
הפחם הוא כבר, א' הוא כבר ממוסה בדלקים, וב' הוא ימוסה עוד יותר גם במס הפחמן, בוודאי, פחם הרבה יותר. אבל אתה יודע, כשאנחנו, המעבר שלנו מפחם לגז ומגז לאנרגיות מתחדשות, צריך לקחת בחשבון את הפלטות בכל אחד מהמרכיבים האלה ואת הזיהום, כן?
טוב, בואי נדבר על הצינור עם האמירויות שאת הולכת לפגוע בשלום.
אז תראה, אז קודם כל...
אשת השלום פוגעת בשלום.
אז קודם כל רק להבהיר, ואני אומרת לך את זה באחריות ובידיעה גורמים, מה שנקרא, יודעי דבר, ההסכם של קצא, הסכם שינוע הנפט במפרץ אילת, הוא לא חלק מהסכם השלום, הוא לא חלק מהסכמי אברהם, נהפוך הוא.
האם מאיימים שזה יפגע בהסכם?
לא, אז אני אומרת לך שזה לא נכון וזה לא יקרה. אני בעצמי חתמתי עם השרה לביטחון מזון ומים של איחוד האמירויות על הפרק הסביבתי של הסכמי אברהם. הוא כולל מלחמה משותפת במשבר האקלים. הוא כולל פתרונות באקלים יבש.
בואי, תמר, כולל... יש להם אינטרס מאוד גדול במרכיב הזה, בהסכמים אנחנו... בינינו, והם עומדים על זה, והם מודיעים שזה יפגע בהסכם השלום.
אז אני אומרת לך שאנחנו נקיים שיחה משותפת, שבה אנחנו שואלים את עצמנו, איך המזרח התיכון, דיברנו קודם על היחסים שלנו עם אירופה והכלכלה אל מול אירופה, יש לנו עניין אפילו יותר גדול, מלחמה משותפת במשבר האקלים כאן במזרח התיכון, כי האקלים שלנו משותף, הפליטים, שאתה יודע שפליטי אקלים זה אירוע וזה דבר שהולך להתגבר, שכבר התחיל והולך להתגבר אפילו יותר, משברי מים, סכסוכים על הרקע הזה, יובש עוד יותר מהמקומות שהם כבר יבשים, ואם היית ונדמה לי שהיית באיחוד האמירויות, אני עדיין לא הייתי, אז ראית את המזג אוויר שם ואיך הוא משפיע דרמטית על אורח החיים, זה צפוי להתחמם אפילו יותר.
איך זה קשור לצינור הזה?
אז אני אומרת, יש לנו אינטרסים משותפים שמחזקים את הצורך שלנו להתמודד ביחד, ולכן זה נובע מהסכם השלום.
ואם זה יפגע בהסכם השלום, עדיין את...
אין סיבה שזה יפגע, אנחנו נקיים שיחה משותפת, יחד עם השותפים שלנו, על מה מסייע לנו להיאבק ביחד במשבר האקלים, ולהגיע לסביבה, גם סביבה המזרח תיכונית, בטוחה יותר ונקייה יותר, ומה לא מסייע לנו.
את מבינה שההסכם הזה, שהצינור הזה פוגע מאוד באיראנים?
שוב, אני לא מדובר כאן על עצם הצינור עצמו, מדובר כאן על הגדלת כניסת המיכליות למפרץ אילת. הרבה מהנפט הזה, א', הוא לא מיועד לצורכי האנרגיה של מדינת ישראל, הוא
יוכל להיות בעתיד. אתם רוצים את בזן הרי לסגור בגלל איכות הסביבה, אז יגיעו דלקים מהאמירויות.
התוכנית האסטרטגית של המשק הישראלי, אישרנו אותה בממשלה ביום ראשון, היא מעבר לכלכלה דלת פחמן. כדי שלא נמשיך להסתמך על דלקים ועל פחם, אלא נעבור בהדרגה לאנרגיות מתחדשות ולהתייעלות אנרגטית. זאת התוכנית
האסטרטגית. לא שאלתי אותך שאלה
מתבקשת.
לא שאלתי אותך שאלה מתבקשת. למה את מתנגדת לזה? מה הסכנה?
אז אני אומרת עוד פעם, תראה, כניסת, אנחנו מדברים כאן על הגדלה דרמטית מאוד שכניסת מכליות נפט למפרץ אילת, מכליות שלא מיועדות לתורכי המשק הישראלי, אלא נכנסות למפרץ ויוצאות ממנו בגלל אינטרס מסחרי של לקנות את הנפט בזול ולמכור אותו ביוקר במקומות אחרים, לא פה. מישהו מרוויע,
באירופה.
מישהו, חברת קצה, לא רק באירופה, גם אירופה מוציאה פחם ודלקים. זה לא באירופה, זה, הרוב לא. אבל לא מש, זה לא משנה איפה זה. זה לא לישראל, וגם ישראל עצמה הולכת ומשתמשת פחות ופחות בדלקים האלה ובנפט הזה. לעומת זאת, הסכנה. א', הסכנה לשונית האלמוגים במפרץ אילת, שזה נכס בינלאומי שבכל העולם לומדים איך הוא עמיד לשינוי האקלים. ב', לעיר אילת. העיר אילת מתבססת 85% מהכלכלה שלה על תיירות ונופש ופנאי. זה, אתה יודע, יש ימי הוקרה בכנסת, פטור ממעם לעיר אילת. מספיקה דליפה קטנה ממיכלית אחת. לא מה-70 מיכליות שההסכם הזה הולך להכניס, אלא אחת. מספיקה דליפה קטנה כדי להעמיד בסכנה את כל החופים של אילת, את שונית האלמוגים, את הים, את פנאי. עכשיו, הייתי בשבוע שעבר באילת, תראה איך החופים שם מפוצצים, אנשים עכשיו פחות נוסעים לחול בגלל הקורונה. זה משאב הנופש, הפנאי,
לא, אין ספק שזה שיקול וטיעון, לגמרי טיעון רלוונטי, מה שאת אומרת, ודברים בעלי משקל. אבל יש פה אינטרסים מול איראן, יש פה אינטרסים...
לא, 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 ההסכם הזה, סליחה, האינטרס מול איראן זה אינטרס בקיומו של הצינור עצמו. אני מדברת עכשיו על הסכם שלא בא לסגור את הצינור, עכשיו, עזוב, רגע, שים את הצינור עצמו בצד. יש צינור, הוא הולך מילת לאשקלון, הכל טוב ויפה. ההסכם הזה זה הסכם שמכניס במקום 2, 3, 4 מכליות נפט לשנה למפרץ אילת.
כלום.
ואז אתה יודע, זה כלום. מגדיל את זה ל-70. עכשיו תבין משהו, כל מכלית כזאת חונה יומיים שלושה בנמל אילת ומזרימה נפט בצינור.
ועוקפים ככה את תעלת סואץ, זה גם כן דבר באסטרטגיה.
אז אני אומרת עוד פעם, ההסכם הזה שמגדיל דרמטית את שינוע הנפט בתוך מפרץ אילת, אני חושבת שמדינת ישראל צריכה לשאול את עצמה שאלה אסטרטגית. מה אנחנו מרוויחים מזה? אם בכלל, ומה וכמה ומי? ומה אנחנו מסכנים? מה אנחנו מסכנים? אני יודעת. אני המומחית לזה. אצלי המומחים במשרד להגנת הסביבה הכינו בדיוק חוות דעת מה אנחנו מסכנים. הסיכון זה לשונית האלמוגים ולעיר אלה. מה אנחנו מרוויחים? אני רוצה לשמוע. לכן הקריאה שלי זה לדיון אסטרטגי בממשלה. כדי שאנחנו נשים את כלל האינטרסים על השולחן, ואנחנו נשאל את עצמנו, איך מדינת ישראל עושה את הסדר עדיפויות שלה, מבחינת האינטרסים שלה, את השיחה עם איחוד האמירויות, אנחנו צריכים לקיים בצורה פתוחה, וזה בסדר גמור. שוב אני אומרת, יש לנו אינטרסים גם בתחום האקלים והסביבה, אינטרסים...
אם זה זה מול זה?
אז זהו שאני לא, זה לא, אני אומרת לך שזה לא זה מול זה בצורה כזאת.
טוב.
אלא צריך בהחלט לראות איך מדינת ישראל מנהלת את עצמה.
תסתכלי מה זה, עשינו שיחה שלמה ולא דיברנו פוליטיקה ואג'נדות ו...
זה פוליטיקה ואג'נדות, סליחה.
לא, 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 כאילו, אני מדבר ארץ ישראל ועם ישראל ותורת ישראל. מה?
כל הדברים האלה זה ארץ ישראל.
לאן הגענו?
הגענו למקום טוב שבו משבר האקלים הופך להיות נושא פוליטי.
בטח, ומחיר החשמל עולה ב-30%.
גם נושא פוליטי, הוא לא יעלה ב-30%, אל תדאג, זה לא הנתונים שלנו.
טוב, השרה תמר זנדברג, השרה לאיכות הסביבה, תודה שדיברת איתנו.
תודה, תודה לך ויום טוב.
אורן ליבוביץ', מגזין קנאביס, עלי ירוק, הדת המאשנים, שלום. אורן? נפל, אורן, נפל אורן, מיד יעלה, מתקשר, מתחבר. אורן ליבוביץ' רוצה לדבר איתנו על ההחלטה של מועצת השורה, שלא מאשרת את חוק הקנאביס, ופה, כן, אורן, אנחנו איתך.
עינון, מה נשמע?
טוב, מה קורה?
בסדר גמור.
מה החדשות במגזין קנאביס?
מחר הייתה אמורה לערך הצבעה במליאת הכנסת, שהמטרה שלה היא להפסיק את ההפללה של צריכת קנאביס, של משתמשי קנאביס. זאת אומרת, זה לא חוקי, אבל זה לא פלילי, כי העונש הפלילי הוא מאוד מאוד חמור. זה היה אמור לקרות כבר לפני שבועיים. מפלגת רע"מ, המתנגדת לכך, ביקשה שבועיים לדון בזה במועצת השורה, ואתמול נודע לנו באופן רשמי וסופי ומוחלט, שמועצת השורה החליטה שצרכני הקנאביס בישראל, מדובר על מאות אלפים כמונו, נשאר עבריינים פליליים בגלל שהם מתנגדים לכך. אז הדבר הזה מעורר כעס היום. היינו רגע לפני לגליזציה בממשלה הקודמת, בממשלה החדשה, הבטיחו לנו, היו הסכמים קואליציוניים, כן? הכריזו על הסכמים קואליציוניים שיש בהם לראשונה לגליזציה וכו' וכו'. מסתבר שרם בכלל לא מחויבים להסכמים הקואליציוניים האלה, ואנחנו נותרנו עבריינים. אז אנחנו מופתעים מזה שמועצת השורה היא בעצם היא זאת שקובעת לנו היום מי אנחנו ומה אנחנו, כן? זה...
מה השיקולים שלהם של מועצת השורה?
תשמע, עכשיו, השיקולים הפורמליים הם שזה מנוגד לדת, כן? אבל אם זה מנוגד לדת, אז גם אלכוהול מנוגד לדת, אז מה, מחר האלכוהול יהיה אסור ועבירה פלילית בישראל? זה הפורמלי. הטיעון הלא פורמלי שאנחנו שומעים, וזה אני נזהר במילים, זה, אתה יודע, בוא נגיד בלי קשר לזה, מי שמרוויח היום משוק הקנאביס הלא חוקי בישראל, יותר מכולם, וזה חד משמעית, זה ארגוני פשע בדואים בנגב, מצד אחד שמגדלים על אלפי דונמים שם, מצד שני מבריחים מהגבול לסיני, הם השולטים בשוק הקנאביס הלא חוקי בישראל.
כמה הם מרוויח, באיזה שוק מדובר שם של הסחר הלא חוקי?
אנחנו מדברים על עשרות טונות של חשיש בהברחות, ועשרות טונות של קנאביס שגדל שם בחממות מוסבות בשטחי אש של צהל בנגב.
מה זה, מאות מיליונים?
מאות מיליונים בקלות, בטח, הם קונים, הם עוד, הם גם מצירים על זה בראיונות.
וזה שוק רק של בדואים?
אחד, בוא נגיד, אי אפשר להגיד רק, יש גם כמובן בכל אזורי הארץ, אבל נשלט, בוא נגיד, אפשר להעריך מעל 50% מהשוק הזה, נשלט.
אתה אומר כאילו יהיה מוזר אם זה לא עובר בראש של רם, שכמובן בדואים זו המפלגה שלהם.
השוק הזה, על פי הערכות שווה 5-6 מיליארד שקל בשנה, זה סכומים עצומים, ויכול להיות שמופעל שם לחץ. עכשיו, אני חייב להגיד גם, מצד שני, דרך אגב, הם טוענים שהם רוצים להילחם במשפחות הפשע, נכון? בארגוני הפשיעה הבדואים. זה המממן של הארגוני פשיעה הבדואים. ההפדרה של השוק הזה והפסקת הרדיפה של הצרכני קנאביס, זה הדבר שיפגע יותר מהכל במשפחות.
אבל אם הליכוד, אבל אם האופוזיציה תתמוך, אז זה יעבור.
אז עכשיו אנחנו עוברים לצד השני. הליכוד הוא בברוגז, הוא נגד כל הצעת חוק שמולה מהקואליציה, ולא משנה מה, גם אם הם תומכים בה.
בואי, הם הצביעו נגד חוק האזרחות, אז על קנאביס הם יצביעו.
אבל נמצא פתרון, יש פתרון. אתמול בבוקר הניח חבר הכנסת יואב קיש על שולחן הכנסת הצעת חוק לאי הפללה, זהה אחד לאחד להצעת החוק שהייתה אמורה להצבע.
וואלה, יפה.
עכשיו כל מה שצריך שיקרה...
אבל החרדים לא יצביעו איתו.
לא צריך את החרדים, מספיק הליכוד. מספיק הליכוד, אבל, מה שצריך שיקרה זה שחבר הכנסת קיש יסכים שההצעה שלו תוצמד להצעת החוק של חברת הכנסת שרן השכל, ואז יהיה רוב גם בלי רעה. כרגע, נכון להיום, חבר הכנסת קיש מסרב לדבר הזה, בקואליציה דווקא מסכימים לדבר הזה. זה דבר אחד. דבר שני, יש חשש.
הוא אומר, רק איזה הצעת חוק שלי, רק לבד, של האופוזיציה.
בדיוק, וזה מגוחך, בוא תצמיד אותה, שניכם תיקחו את הקרדיט, בכיף, אנחנו תיקחו את הקרדיט, יהיה לנו רוב מוחלט ונעביר את זה, אין דעיה, אבל דבר שני שצריך להגיד זה, שמרם אנחנו שומעים קולות, שאם זה מה שהליכוד יעשו, ודרך אגב הליכוד יצא גדול, אם הוא יבוא ויגיד, שמעו, אנחנו באים לעזרת הציבור שלנו, רם מתנגדים, אנחנו נתמוך, בלי קשר להצעת חוק של קיש, אבל
מה זה יעזור? אבל סליחה שאני... טוב, תשלים, סליחה.
מה שאנחנו שומעים מרם זה שאם הליכוד יעשה צעד כזה והצעות החוק תוצמדנה והם יאושרו, רם מאיימת שהיא תפיל את הממשלה על דבר כזה. ולכן אני לא בטוח שזה באמת.
מעניין. אבל העניין של השוק והרווח של הבדואים מהסחר הלא חוקי בשוק הקנאביס הוא לא קשור לאי הפללה. כי זה עדיין ממשיך להיות, זה לא לגליזציה, זה עדיין שוק לא חוקי.
עינון, הם לא טיפשים. ברגע שיש אי הפללה, וגם אנחנו לא, ברגע שיש אי הפללה, זה אומר שהצעד הבא הוא לגליזציה, הוא הסדרה, כי המדינה לא יכולה להשאיר שוק כזה פרוץ של מיליארדים, ככה בלי להתעסק. מצד אחד גם לא לאכוף את השימוש, ולא להתעסק, וגם לא לקחת על זה מיסים ולעשות רגולציה ולפקח שהאיכות של החומר היא ברמה גבוהה ולפגוע בבריאות הציבור. אז ברור שזה צעד אחד בדרך ל...
הבנתי.
ולכן... וחוץ מזה, הם גם אמרו, אנחנו מתנגדים גם
ללגליזציה,
זה לא משנה.
טוב, שמתי לך את מהשנים ביחד של טיסלאם, היום...
יש לי מילה אחת לסיום?
כן.
מילה אחת. בוא נשים את כל הנושא של הקנאביס הזה, של הלגליזציה, בצד יש קנאביס רפואי, שר הבריאות ניצן הורוביץ יכול מחר בבוקר בהחלטה להעביר את ה-CBD שזה רכיב לא ממסטל, אתה יודע, רק נטו בריאות.
נכון.
והוא
נכון.
יכול בהחלטה, והוא לא עושה את זה, הוא אפילו מסרב להיפגש עם מטופלים.
וואלה.
זה פשוט, אני אמור ממנו, כי הוא אחד מרץ מהנושא הדגל של הדבר הזה.
וואלה.
תמר זנדור שדיברה איתך קודם מנושא הדגל של הדבר הזה, והם מסרבים להתעסק בנושא הזה.
מה אתה מדבר?
כי הם טוענים...
ה-CBD? אין לזה שום קשר לאישון, זה כלום,
נכון,
זה תרופה.
נכון, הם מפחדים שיגידו שהם לא מתעסקים בקורונה, ומתעסקים בזה, ולכן הוא לא רוצה לגעת בדבר.
טוב, אני רק מבהיר, המראיין אינו מעשן.
יאללה, שיר.
טוב, ביי. תודה אורן לייבוביץ', קנאביס. פלסנר ואפרת קורמן נערכו והפיקו, איציק אהרון ומעיין לויטין אחראים על השידור, ירון זאבי ואופרי גלייכמן בדיגיטל, רון שיין ברשתות החברתיות, היינו גם בחמל, היה פה גם מקודם בן כספי, תודה שיהיה לכם יום טוב, ביי, אוהב דקל.
שלוש FM, אראל סגל, וב-12 גיא פלג.
מגזין קנאביס, עלי ירוק, אורן? נפל אורן, מיד יעלה, אורן שניים, שלום, אורן לייבוביץ' שלא מאשרת את חוק הקנאביס.
בקורונה
אין אינו מעשן.
יאללה, שיר.
טוב. אורן איתמר בן גביר, שלום.
שלום, מה עוד פעם שמע?
קצת ברסומות. אז רק נסכם בתודה בנט ונצא להפסקת ברסומות. טוב, ונצא טוב, כותרת מה?
כל הדברים האלה אני...
טוב, השרה תמר זנד ביי פרסומות
ויום טוב
ביי פרסומות 1, 2 1, 2 טוב, כותרת ראשית של וואלה, יותר מ-2,000 מאומתים לקורונה. איתמר בן גביר, שלום. איתמר בן גביר, שלום. סדר פעם שלישית, בוא נגלה למאזינים ולצופים שהוא קרא אותך לסדר פעם. טוב, כותרת ראשית של וואלה, יותר מ-2,000 מאומתים לקורונה. את האג'נדה הזאת לגבי היום קורונה, חבר'ה, אני אומר, אתמול נתקל גם הפאוצ'י באמריקה עכשיו אצלנו בערוץ 20, והוא אימץ את האג'נדה ויעשו תוכנית שרת להגעה השרה להגנת הסביבה, השרה להגנת
עזוב רגע, שים את הצינור עצמו, נו למקום טוב
שדיברתי איתנו.
תודה, תודה לך ויום טוב.
השרה להגנת